חצי השורה, נפש רוח נשמה, נרן, חיי היחידה חי. אנחנו יודעים שהצורה זה התכלית. יש חומר וצורה. כשאנחנו מדברים על חומר וצורה, אנחנו מדברים על בסיס, על אמצעי ותכלית. כלומר, חומר, כל עוד ולא קיבל את צורתו, נברא לשווא. הצורה הסופית של כל דבר, זה נקרא צורה. אמרנו שאם יש לי חומר גלם, חומר בעירה, צורתו זה אש. כלומר, כל עוד הוא לא מבעיר את עצמו, הוא עדיין לא הגיע לתכליתו. אצל האדם זה אותו דבר. האדם שלא הגיע למדרגת השכל, כי זה עיקר האדם, עלי האדמות, הוא נקרא כאילו נברא לשווא. ככה לשון הרמב״ם בשמונה פרקים. כלומר, הצורה של האדם זה נשמתו, זה החלק השכלי, זה החלק הפנימי שבו, שהוא צריך להעיר. כל עוד זה לא הגיע למדרגה הזאת, כאילו לא נברא. לכן אדם שלא לומד תורה, כן, כאילו לא נברא. אדם שלא מפתח, לא מגיע למדרגה הזאת, נברא לשווא, חס ושלום. ולכן, החלקים של הצורה הזאת, כן? כלומר התכלית, זה בעצם מדרגה אחת שמחולקת לכמה כוחות. כאמור לאל, הצורה היא מהותו של דבר, והבורא קבע לכל עצם את הצורה המתאימה לו, כלומר את התכלית שלו, כדי שאותו עצם יהיה מסוגל למלא את הפונקציות שלו. כיוון שאדם הוא עיקר הבריאה, הרי תפקידיו נעלים יותר משל אר הנבראים, ולכן הצורה שבו נעלה משל הכל. כלומר, הפנימיות של האדם זה הדבר הכי גבוה בכל היקום, כל הבריאה כולה. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ברא בשביל האדם, ואם האדם לא מגיע לצורה הפנימית שלו, אין לו בריאה, אין לו כלום. נתבונן בצורה שבאדם ונבחין בשני ממדים, בכל הקשור אל האדם. הממד האחד הוא החיוני, והממד השני הוא השכלי רגשי. כלומר, חיים ושכל ורגש. הפונקציות של הממד החיוני אינן שונות במהותן מהפונקציות של בעלי החיים. הבסיס, חיים. נולדים עם חיים. ואכן הצורה המתאימה לממד הזה דומה לצורה של בעלי חיים. התינוק נולד, כן. לבלב קטן, שניהם חיים, בסיס של חיים. קדוש ברוך הוא נותן בסיס חיים. לעומת זאת, כוללת נשמת האדם את כלל הכוחות, המאפיינים את מהות האדם שנברא בצלם אלוהים, האדם בעל הבחירה, שעבודת האלוהים נמסרה בידו ובכוחו לתקן עולם במלכות שדי, ואכן נשמת האדם היא הממד השני. על בסיס החיים, האדם צריך להתחיל לפעול ולמצוא את צורתו הפנימית. כלומר, לתת, לצייר, לכוון את בריאתו החיונית, את הרובד הראשון של החיים, על זה הוא צריך לחפש את כל המדרגה הפנימית שלו, לגלות אותה החוצה. כלומר, את תכליתו. זה נקרא תיקון עולם במלכות שדי, וזה התיקון של הצלם, גילוי הצלם, צלם אלוהים, וזה נעשה רק על ידי בחירה, ולכן רק לאדם יש בחירה חופשית. כן, כל שאר הבורים, כפי שהם, הם, אין להם השתכללות. למרות שיש בכל מדרגה, כן, שכלול, אבל עדיין אין בחירה חופשית כמו שאצל האדם. אצל האדם זה משהו מיוחד. האדם הוא בעל בחירה חופשית, זאת אומרת שהוא ממש נותנים לו אפשרות למצות ולגלות את כל הרובד הפנימי הזה. זה המימד הגדול, הגבוה. חכמי הקבלה נתנו שמות לחלקי הצורה הללו. הייתי אומר לביטויים, כן? נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנפש היא הכוח הרוחני, חלק הצורה הנחות שבין החמישה. כלומר, גם בצורה עצמה יש מדרגות מדרגות. אי אפשר להגיע לצורה של כפי הצורה ליחידה, אלא על ידי מעבר בכל מדרגות הצורה הראשונות, וכל מדרגה ומדרגה, כל חלק בתוך התהליך הזה, הוא בעצם גילוי של רובד נוסף ותהליך הגאולה. האדם שמצא את החלק הכי עליון, הוא כבר בגאולה שלמה. וכל עוד הוא במדרגות מדרגות, הוא בחלקי גאולה. הוא בהתחלת בגאולה בנפש, הוא מתקדם יותר בחיים שלו והוא משיג רוח בגיל, לא חשוב עכשיו, עוד גיל אחר, עוד מדרגה אחרת בחיים שלו, משיג נשמה. אם זכה, נותנים לו חיה, ואם הגיע למדרגתו של מלך המשיח, משיג גם יחידה. ממד זה כולל את הכוח המחבר שהזכרנו בדומם, כוח הגידול והצמיחה המצוי בצומח, ואת הכוח החיוני המצוי בחי. הוא כולל את כולם. האדם כולל את כולם, הוא עשוי מעליונים ותחתונים, ולכן הוא הבריאה הכי כוללת. האדם הוא חברתי, הוא בנוי בעולם של חברה, ובתוך החברה הזאת הוא מגלה את כל הכוחות. הוא כולל את הכל כמובן, כל הבריאה כולה. נעשה אדם בצלמנו, נעשה לשון רבים, כלומר נעשה אותו מחובר ובנוי מכל חלקי הבריאה כולה. כל חלק בבריאה נתן את חלקו כדי שהאדם יהיה. מצד אחד זה מעלה גדולה, מצד שני, כן, יש את הכל, גם הוא יכול להיות הכל. יכול להיות פעם חי, פעם צומח, פעם מדבר, פעם אדם, פעם קוף, פעם לא יודע מה, כן? אבל יש לו את כל המדרגות האלה, וחשוב לדעת שהוא מחבר את כולם כדי להעלות את הכל למדרגה הכי עליונה שלו. ואכן, האדם כולל בתוכו את האיכויות שבדומם, יש איכות בדומם, כן? הצומח, בחי, והנפש היא הכוח הרוחני המהווה, כלומר הגורם לדבר להתהוות. והמחיה את המימד הזה ברצון הבורא התמידי, וחכמי הקבלה קבעו שהכבד למשל מסמל ומהווה את משכן הנפש. המדרגה הזאת, כן, שהיא כוללת את תחילת התהליך, שזה נפש, הנפש הזה מתלבש באיבר מאוד מיוחד, ספציפי בתוך הגוף של האדם, שנקרא כבד. כלומר, משכן הנפש בכבד. זה לא אומר שהנפש לא מתפשטת, כן? אבל המשכן, כן? המקום המיוחד שהיא מתרכזת בו, שמשם היא בעצם נותנת את כל כוחותיה, זה בנפש, בכבד. וזה מקביל בעולם לבחינת הדומם. במילה דומם, כן, יש לנו גם כן את המילה דם. גם דום. חלק השני יותר גבוה, הרוח היא הכוח הרוחני הנעלה יותר, האחראי כביכול לצד הרגשי שבאדם על המידות שבו. זה רוח. הכוח המעורר את הרצונות, התאוות, השאיפות, בכלל מידות האדם. וזה נקרא רוח. זה מתייחס כבר למי שלידו. זה לא רק בשביל עצמו, יש כבר יציאה לזולת. כן, כי המידות של האדם הן לא בשביל עצמו, הן בשביל החברה, חברתיות שהוא נמצא בה. בכוח רוחני זה תלויה בחירה בין טוב לרע. את הדעת טוב ורע זה שם. כלומר בתפארת, בזה. וכל פרטי המעשים והפעולות קשורים ברוח, שהוא עיקר האדם. כן. זעיר אנפין, המדרגה שנקראת זעיר אנפין, היא עיקר האדם. הלב מסמל ומהווה משכן לרוח. זה ליבו של האדם, מרכז האדם, עיקרו של האדם זה הרוח. כלומר, הביטוי דרך הרוח. כן? לא שזה עיקר מבחינה עיקרית, אבל זה מרכז הבניין. שם יש את הדיווח כלפי חוץ.
לב העניין.
הנשמה יותר גבוה. היא כוח רוחני שכלי, המנהיג את האדם. תפקיד הנשמה להנהיג ולתקן את המידות הרעות, להתגבר על התעבוד ולשעבד את כוחות האדם לעבודת הבורא. וכאן אנחנו נמצאים, כן, במוח. המוח כבר הוא משכן הנשמה. דרך השכל, דרך המוח, יהיה שידור אל הגוף, כדי להדריך את הגוף בצורה כזאת או אחרת, וחייב שהשכל יהיה פועל, כדי שהרוח לא תעשה מה שבא לה. אין דבר כזה רוח, כן? חז ושלום, אם אדם לא מונהג על ידי השכל, כמו שצריך, על ידי המוח, אז הוא עובר עבירות. לכן אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח. שטות. רוח אחרת. כן? או רוח בקדושה, חז ושלום, או רוח בסיטרה אחת. אז כל העניין של הכוחות צריכים להיות משובדים לאותו כוח עליון שהוא נקרא המוח, משכן הנשמה. בקשר לחיה וליחידה, שתי המדרגות האחרונות, שהם כוחות רוחנים נעלים יותר, נרחיב את הדיבור להנה. הגענו למדרגה של חיה ויחידה, וכאן אנחנו כבר, למרות שזה נוגע לאדם, זה כביכול מחוץ לאדם. זה גם בפנים, גם בחוץ. בוא נראה מה קורה כאן. השם הכללי לחלקי הצורה באדם הוא נשמה. אנחנו לא ניכנס כל פעם לפירוט, כל פעם שנדבר באופן כללי על הצורה, אנחנו נאמר נשמה. אבל הנשמה היא כוללת שם כולל של כל הרובד הפנימי שבאדם, הנשמתי שבו. כלומר, במונח זה כלולים גם הנפש, גם הרוח, גם הנשמה, ומשום כך המושג נשמה הוא רחב מאוד. אז אנשים אומרים נשמה, הם זורקים נשמה, את המילה הזאת, והם צריכים לדעת שזה כולל שם את כל החלקים הפנימיים של אותה נשמה. כלומר, גם את הנפש, גם את הרוח, גם את הנשמה, גם את החיה וגם את היחידה. כל זה נקרא באופן כוללני כזה, נשמה. לאחר שהגדרנו את חלקי הנשמה, נראה מה היחד ביניהם, ונבחח שהנפש, הרוח והנשמה, אכן מהוות יחידה אחת. הנפש היא המנהיגה, מפעילה את איברי הגוף הפנימיים והחיצוניים כאחד. נפש זה האדם, זה דם, זה כל החיוניות של האדם, זה הבסיס, התינוק נולד, נותנים לו נפש, חלקי נפש, מתחיל לחיות. כלומר, זה מצד אחד מדרגה קטנה מאוד, אבל היא כל כך תופסת וקשורה לחיים עצמם, שנגיד שחז ושלום הכל ייעלם אצל האדם הזה, הנפש הזאת יישאר אצלו. זה לא משהו שלו, זה משהו שנתנו לו, והוא לא יכול על זה שום דבר. זה נאמר בעל כוחך אתה נולד, בעל כוחך אתה חי, ובעל כוחך אתה מת. כל העניין הזה זה עניין שנתנו לו מלמעלה. הוא לא יכול לשלוט על הדבר הזה, זה דבר שנותנים לו מלמעלה, אין לו שום נגיעה בדבר. לא תלוי בזכות שלו, לא תלוי בחובה שלו, כן, נולד נותנים לו נפש. אך אין הנפש פועלת כיחידה עצמאית, אלא היא מונהגת על ידי הרוח לדוגמה. אנו עדים שפעולות איברי הגוף מושפעות ממצב רוחו של האדם. לפי המצב של הרוח, אנחנו קוראים לזה מצב רוח, לפי המצב של הרוח, המדרגה העליונה יותר, אז הנפש, הפעולות של הנפש, תהיינה או בכבדות, או בשמחה, או כן, לפי המדרגה העליונה יותר, הפנימית יותר. אז יש חיים בסיסיים, אבל הצורה שזה יתפוס, זה תלוי במצב רוח, בחלק היותר עליון. ומצב רוחו של האדם קשור במידות, כגון כעס, חמלה וכיוצא בזה, וברגש הקשורים לרוח. הרוח אף היא מונהגת על ידי שכלו של האדם, זאת אומרת, גם הרוח יש לה מצב רוח. אפשר לומר שהרוח של הרוח זה הנשמה, ולכן זה תלוי גם כן בחלק העליון יותר. עכשיו אולי אין לו את החלק העליון הזה. אז בכל מדרגה יש את כל המדרגות. אבל בגדול, נכון שאדם שעוד לא השיג את המדרגה הכוללת הנקראת נשמה, אז בינתיים הוא יהיה מונהג בחיים שלו רק לפי מצבי רוח. זאת אומרת, בוודאי שזה בן אדם מסכן. אז לפעמים הוא שמח, חמש דקות אחרי זה אתה רואה אותו במדרגה אחרת, אתה לא יודע מה קרה, שום דבר, לא אין משהו מיוחד, משתנה, כן? עוד פעם חוזר למצב רוח, אחרי זה אומר לך, אין לי מצב רוח, עוד פעם חוזר וכו' וכו'. אדם לא שפוי. גם רוח זה מדרגה גבוהה, לא כולם מקבלים רוח. הארי הקדוש אומר שהרבה בני האדם נשארים עם נפש ועם חלקים שבתוך הנפש אף פעם לא עלו ליותר גבוה. מסכנים.
אז מה, לא היה להם שכל כל החיים?
יש להם שכל מבחינת הקטנות, זאת אומרת שכל של נפש. כמו שלילד קטן יש את כל המדרגות, אבל בגובה שלו. גם ילד קטן יש לו שכל, אבל זה לא השכל של אדם גדול. בסדר? אז יש הפרשים בכל המדרגות האלה. שהרי השכל הוא המחליט, אם יש מקום לאהבה או לכעס או שלא. הרי לפנינו דוגמה לקשר בין הנפש המפעילה את איברי הגוף לבין הרוח, שזה המידות והרגש, וכל זה קשור לנשמה, כן, שהכוח השכלי. אכן עובד האלוהים הוא זה אשר מוחו שליט ומנהיג את רגשותיו ומשעבד את מידותיו לעבודת בורו. כלומר, קומה שלמה. זה נקרא שהוא עובד אלוהים שלם, כלומר יש לו מוח, יש לו רוח, יש לו מעשים, קומה שלמה, כן? ראש תוך סוף. אפשר לומר לאדם הזה שהוא השיג שלמות, כן? הוא גם כן יש לו נגיעה בעולם הבא, כי הרי אם אנחנו מתרגמים את הקומות נפש ורוח זה עדיין קשור לעולם הזה, מעשים ורגשות. והנשמה היא כבר הרובד היותר, נקרא עולם הבא, כן, בינה, זה כבר נשמה. זה כבר בא מרובד עליון פנימי יותר, כשאנחנו אומרים עליון אומרים פנימי יותר, כן? וזה הבניין, זה הבניין. כלומר, כמה שאתה בתוכך חוזר לפנימיות שלך, כמה שאתה פוגש הרבה יותר. בתורה המערבית, כשאדם חוזר אל עצמו, בסוף, 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 את מי הוא פוגש? רק את עצמו, אחד. כביכול רק הוא. ביהדות זה הפוך. כמה שאתה יותר חודר פנימה, אתה כבר פוגש את הבורא. כלומר את הכל. את כלל החיים. ולא את האחד הזה שכן אתה מרגיש כאילו אתה בודד כזה. הפוך. הכלל הגדול נמצא שם. אלא שיש סוד, אם חסר אחד בתוך הכלל הגדול הזה, אז אתה תרגיש בודד. כלומר, אם אתה לא כולל באמת את כל המדרגות, אז אתה תרגיש לבד. וכמה שתהיה כולל יותר את כל המדרגות, אז לא תרגיש לבד, תרגיש את השלמות. שלמות זה ביחס לשני. זה נקרא שלמות, זה שלם. שלם עם כל מה שיש מסביב. זה נקרא קומה שלמה. נפש, רוח ונשמה. הנשמה היא המהות השכלית, האינטלקט של האדם, היא אשר מתלבשת, כלומר, מתמזגת, מנהיגה את הרוח, לתת בה השכלה ודעת, לסייע בעדה, לכוון את המידות והרגש לעבודת האלוהים. זה העבודה, זה המדרגה. הרוח אף היא מתלבשת בנפש. התולדה של שיתוף פעולה זה הוא שאיברי האדם אף הם משועבדים לעבודת הבורא, ובכך שואפים המחשבה, הדיבור והמעשים של האדם לשלמות רוחנית. להתדבק בבורא יתברך שמו. מה זה השלמות הזאת? זה לא רק להידבק, נו, אז אם הפעם שהוא נדבק, אז מה קרה? זה נדבק, הוא כבר דבוק. אז המינוחים האלה הם קצת בעייתיים, הם קצת קשים, מה זה להידבק ולדופק בו? זאת אומרת לגלות אותו בעולם הזה, שהאלוהי הזה עובר דרכי ומתגלה בעולם, כי זה התכלית. התכלית זה לא רק שאני אדבק בו, כי אני כבר דבוק, מעצם בריאתי אני דבוק בו, אני לא יכול לעשות שום דבר חוץ ממנו, אין עוד מלבדו, אלא שכל העניין כאן הולדוף כבו זה והלכת בדרכיו. כלומר שדרכך דרך המהלכים שלך הוא פועל. השם פועל דרך מצוות שאני מקיים. מתלבש במצווה ומתגלה יותר אלוהות בעולם דרך המצווה שאני עכשיו מבצע. כל פעם שאני עושה מצווה, האלוהי עובר בתוך המצווה הזאת, דרך המצווה הזאת, המצווה נמצא בתוך המצווה, והוא מתגלה בעולם, ולכן יש יותר גילוי אור בעולם, ולכן העולם מתבשם, ולכן העולם הופך להיות טוב יותר, וממילא גם אתה, כן, יונק מהטוב הזה, והופך להיות גם אתה טוב יותר. אתה משתפר, העולם משתפר, ויש גילות אלוהות יותר בעולם, ואיזון אצל כל האנשים. כלומר, כמה שנלמד יותר תורה, כמה שנשפיע, כמה שנבצע, כמה שנקיים יותר תורה, מצוות, חיים נקיים, כך יהיה יותר אלוהות בעולם, עד שמלאה הארץ, כל הארץ ויעה את השם. כמים לים מכסים. ברגע שכל היקום הזה יתמלא באור, דרך הדיבור שלנו, דרך המעשים שלנו הטובים, אז כל העולם הופך להיות טוב יותר. האם זה עובד? האם אתם רואים שהעולם נהיה טוב יותר כל רגע ורגע? כן, בוודאי. בוודאי שהעולם טוב יותר. אנשים פחות רוצים מלחמות, אנשים פחות רוצים זה, יותר ויותר משתכללים. לפני 300, 400, 500 שנה היו פרימיטיביים ממש. כן, אז העולם משתכלל, אנחנו רואים שהמידות של האדם, של היקום, לא רק של היהודי, כן? של כל העולם כולו, משתכללים. אנשים מאמינים באלוה אחד, למרות שיש להם כל מיני בלגנים, עבודות זרות וזה, וזה לא חשוב כל כך, כן? הרמב״ם אומר בפירוש שהכל מקדם את אותו תהליך של גאולה. למרות שזה יעבור דרך הפריזמה של הנוצרי ההוא והשני של הזה והשלישי של זה, אבל בסופו של דבר כל העולם, כן, מתקדם לאותה תכלית. אתה יכול לדבר בשפה משותפת לפחות במונח הכללי של גאולה, גם עם ערבי, גם עם גוי, עם נוצרי, כולם יבינו מה זה גאולה מבחינת עצמם, לא חשוב עכשיו, אני לא נכנס לפרטים מי צודק מי לא צודק, אבל באופן כללי כולם מצפים לזה. כולם יודעים שיש תכלית, שיש בניין. העולם מתבשם, העולם מתוקן יותר ויותר לפי ההתקדמות. כלומר זה עובד. זה עובד, המדרגה הזאת עובדת, האלוהות מתגלה דרך כל המדרגות האלה. דיברנו על הנפש החיונית מחד גיסא, ועל הרוח והנשמה המאפיינים את האדם בעל הבחירה מאידך גיסא. נשמה זה אפשרות לבחור, כן, כוח בחירה. נוסף לכוחות רוחניים אלה, הנמצאים והמתמזגים בפנימיות האדם, בדמו ובעבריו, במוח, בלב, בכבד, יש עוד כוחות רוחניים נעלים ביותר, ומגודל מעלתם אין כלים מתאימים בגוף להחסן אותם. דיברנו עכשיו על חיה ויחידה. והרי הם מקיפים את האדם, כשאומרים מקיפים את האדם זה לאו דווקא, כן, רק באופן פיזי, אלא זה יותר משכלו, זה מקיף אותו, זה עובר את מה שהוא מסוגל, כן? זה נקרא מקיף, כמו דיבור, הדיבור מקיף, זה חזק, ונקראים אור מקיף, בהשוואה לאורות הנפש, הרוח והנשמה שהם אור פנימי. עכשיו צריך להסביר את המושגים האלה, אור מקיף ואור פנימי, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל לא חשוב, תמיד טוב לחזור על הדברים ולהבין שכל עוד ואתה נמצא בחוץ במדרגות נמוכות, אז אתה בפנים, אתה יכול לאכול, לבלוע, וכמה שאתה יותר פנימה, כן, אז זה יותר מקיף אותך. פרדוקס, כן? אנחנו מדברים על דבר מאוד פנימי והוא מקיף, ודבר שהוא פחות פנימי והוא פנימי. בסדר? כשהוא שיעור פשוט, אז הוא פנימי. כשהשיעור הוא פנימי מאוד, הוא כבר מקיף. קשה לך לבלוע אותו. מדרגות האדם בעבודת בוראו, מידת הקרבה והדבקות אל הבורא, שהאדם חש בקרבו, תלוי בנפש. זה הבסיס של החיים. הפרימיטיביות, כן, הראשונה. ברוח ובנשמה שבו. צדיקים שזכו עם לידתם לנשמה גבוהה. כלומר, זה כבר כמה פעמים שהם פה אולי, שהם חוזרים בגלגולים, ולכן יש להם עכשיו מדרגה, הם נולדו עם מדרגה גבוהה של אדם שבא לתקן משהו גבוה מאוד בעולם. אז כמובן הוא נולד עם איכות שונה מחברו. כמובן שאצלו הכל יהיה ביחד, כן? גם היצר הרע שלו יהיה ביחד. גם הבחירה שלו תהיה תמיד בחירה חופשית, אמיתית. כי לעומת המדרגה שלו ייתנו לו את ההתמודדות המתאימה. כי הוא מגלה יותר, הוא בא לגלות יותר. אז לנשמה גבוהה, הרי עבודת הבורא שלהם מעולה יותר, והשגותיהם הרוחניות גבוהות ונעלות משל אדם שלא זכה לנשמה גבוהה. בסדר, אבל גם מהצד השני יהיה לו את הבעיות הגדולות יותר. כן, מרבה דעת, מרבה מחרוב. אדם פשוט יותר, פרימיטיבי יותר, בסיסי יותר, סובל פחות. תמיד שמח, לא אכפת לו משום דבר, כן? אדם יותר פנימי, יותר בנוי, מתחיל להיות גם יותר משוכלל ומבולבל, אם הוא לא יודע לכוון את הדברים. ולכן אצלו יש הרבה יותר עצבות, הרבה יותר קושי, הרבה יותר כובד, כן? הוא לא קל. לאחד יש קלות ראש, ולשני יש כובד ראש. ראש כבד, לא יכול להחזיק אותו. אבל הוא תמיד, אתה אומר לו מילה, הוא עושה חשבונות, הוא מתחיל לעשות חשבונות. השני, אתה אומר לו מילה, בפשטות, עושה את הדברים, אין שום בעיה. אך בכוחו של כל אדם, וביכולתו להתעלות מעלה, ולהוסיף אורות רוחניים נעלים יותר על אלה שכבר נמצאו בתוכו, וזאת על ידי קיום מצוות הבורא. כלומר, אדם יכול לשנות את מדרגתו. למרות שהוא נולד, נגיד, עם נשמה קטנה יותר מחברו, אם הוא גמר, זכה לגמור את כל המדרגות האלה, אז הוא לא נגמר. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, כן, בעודו בחיים, נשמה אחרת, והוא יתחיל עבודה אחרת עם הנשמה החדשה שהוא קיים. כלומר, בתוך החיים, במשך החיים, האדם יכול לשנות. לא חייב למות. הקדוש ברוך הוא ייתן לו מדרגה עליונה יותר, מהמדרגה הבסיסית שהוא קיבל, אם אכן האדם הזה פעל והתקדם מאוד יפה בחיים שלו, נותנים לו מדרגה אחרת. אז יכול להיות שהוא נולד בהתחלה עם מדרגה מאוד מאוד קטנה, ותוך כדי החיים שלו הוא אדם עשה עבודה רצינית על החיים הבסיסיים שלו, הקטנה שלו, אבל הוא השיג את כל המדרגות שם, ייתנו לו מדרגה, כן, נשמה יותר גבוהה, הרבה יותר גבוהה. ויכול להיות שהוא יגיע למדרגה שהשני כבר קיבל בהתחלה, והוא גם הוא ימשיך שם לבנות. והשני זה שקיבל את המדרגה הגבוהה שלו, לא עשה כלום. כי הוא לא ידע איך להתחיל, מאיפה להתחיל. ואותו קטן כבר עלה ועבר אותו. וכבר חצה כמה וכמה וכמה שלבים בתוך נשמות, נשמות, נשמות וחדשות. כן, אוקיי? אז האדם, כן, על ידי מעשיו, הוא מגלה מדרגות מדרגות בתוך כל הנשמות האלה. כל העולם הוא בחינת הספקלריה של פרצוף האדם. כל מה שיש באדם יש בעולם. כלומר, האדם הוא עולם קטן. או הפוך, האדם הוא עולם גדול. העולם הוא גדול, הוא האדם בגדול. או האדם הוא עולם בקטן. לא חשוב. אבל כשאתה רואה אדם, אתה רואה עולם ומלואו. זה שלמות. ואין בזה אלא מה שיש בזה. משום כך נקרא אדם עולם קטן. וכן כל עולם נקרא בשם אדם. כלומר, המושג אדם זה לא מה שאנחנו חושבים, כן? זה גוף של מטר 80 גובה ורוחב 60 או 70 סנטימטר. זה לא זה. אנחנו מדברים על מושג, על בניין מאוד 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 מורכב, מאוד פנימי, שנקרא אדם. אדם זה בריאה, אדם זה יצירה, אדם זה עשייה. יש מדרגות מדרגות באדם, תלוי מאיזה מדרגה הוא נמצא, מאיפה הוא בא, מאיזה קומה הוא בא. כלומר, אדם של בריאה, של יצירה ושל עשייה. כשם שהמציאות הכללית נחלקת לג' עולמות, שהם בריאה, יצירה ועשייה, זה המציאות. כי למעלה מזה זה כבר אצילות. אז אתה עדיין לא מדבר על בריאה. כן, בריאה כשמה, בריאה, בורא. אז מעולם הבריאה ולמטה אתה כבר במציאות חיתונית. האמת שהמציאות האמיתית זה אצילות. רק אנחנו בעולם של חומר, בעולם של הוצאה לפועל, אז המדרגות הן מדרגות חיצוניות. להלן נסביר זאת, בכל עולם, כן כך בכל עולם, בפרטות, נתחיל בג' בחינות מדרגות אלה של בריאה, יצירה ועשייה. ולא זו בלבד, אלא שבכל אדם בפרט, אנו מבחינים בג' מדרגות אלה של בריאה, יצירה ועשייה. כן, בוא נראה מה הוא אומר בעיון פה, ונראה לפרש, והנה הבורא יתברך שמו, ברא כל העולמות עליונים ותחתונים שיכירו כולם אלוהותו ומלכותו, אפילו הבהמות, החיות והעופות. וכולם נבראו שבמדרגה שהם נמצאים בה, הם יגלו את המדרגה האלוהית הזאת. וכן, וכך, אכן היה בשעת הבריאה, שאמר אדם הראשון לכולם, כלומר, גם לחיות ולבהמות ולעופות, בואו ונשתחווה לפניו. וכן עשו וקיבלו עליהם עול מלכותו. זאת אומרת, כולם התחילו לשיר שירה לפי המדרגה שלהם. אמנם לאחר שנתקלקלו, כן, הדורות ששכחו כולם את הבורא, אשר ברם, ונפלו ממדרגתם ונשאר על האדם לזכך מעשיו עד שימשיך אל אהותו על הנבראים כולם. ועל ידי מעשיו הוא מחזיר את האלוהי לעולם הזה. האלוהים כביכול הסתלק. אז האדם כוחו להחזיר את האלוהי, זה בחירתו, וזה פעולתו האמיתית, ושיבואו לכולם משתוקקות לעבודתו כמקודם, ויכירו כוח מלכותו. ובמה יוכל האדם להמשיך אל אהותו יתברך שמו על הבנבראים? איך הוא עושה את זה? איך הוא מביא? איך הוא מחזיר? איך הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה בזכותו? כן. תשובתו של הבורא, זאת אומרת חזרתו לעולם הזה. על ידי עבודתו של האדם, הכל על ידי התורה והעבודה זוהי תפילה, שעל ידי העסקיו כעוסקי התורה וההתאמצות שלהם בתפילה, בשירות, בתשבחות, כן, כל מה שקשור לעולם הרוחני היהודי שלנו, החי היהודי הזה, מזמורים, באומרו הללוי את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות, החיה וכל בהמה, כן, מדבק עצמו בדבקות בשם, אז הוא בעצם עושה הלחמה בין העולמות הרוחניים לבין כל העולם הזה. הוא מחיה, נותן חיות לכל העולם הזה. עד שבאמת אנחנו זוכים לראות דוגמאות בגמרא ובכל המסורת של בעלי חיים, של צדיקים שהיו בעלי חיים יותר עליונים. כלומר, אותו טענה, אותו חסיד, מרוב דבקותו בקדוש ברוך הוא, האור היה עובר הרבה דרכו, אז אפילו החתול שהיה לו בבית כבר לא היה חתול רגיל. או פרה רגילה או חמור רגיל. כלומר, החמור של רבי פנחס, כן, בן יאיר, הוא חמור מיוחד. חמור שמקבל הרבה יותר אנרגיה, בגלל שהבעלים שלו, כן, מביא יותר שפע לעולם. אז אותו חמור כבר חוזר כביכול למדרגה הקודמת של החמורים הראשונים. זאת אומרת, הוא כבר חמור כמו בבריאה. וכל השאר החמורים הם חמורים, רגילים. וזה מה שאומרים לנו חז"ל. אם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם הם בני אדם, אנחנו כחמורים. ולא סתם חמורים, כן, יש עוד חמורים, חמורים טובים. רבי פנחס בן יאיר, יש איזה חמור משוכלל. כן, זה כבר חמור שיש לו בעלים בקדושה. אז האדם הזה, אז ממשיך אל אהותו עליהם, שיבוא לכל בריאה חיות אלקותו יתברך שמו. אז אתה רואה שהבעלי החיים אצל צדיקים הם שונים. ואם נאמר כן על בעלי חיים, כמובן שכל מי שחי סביב האדם הזה, אפילו בני אדם, כן, הם גם כן ניזונים מכוחו של אותו צדיק. זאת אומרת, החיות שלהם היא חיות במדרגה הרבה יותר עליונה. זה לא אותו דבר. מי שחי בסביבת הצדיק מקבל חיות הרבה יותר גדולה. קשה לו יותר, כמובן, כי אם אתה מקבל חיות יותר גדולה, אז ידרשו ממך, כן? התאמה לפי המדרגה הזאת. אתה לא יכול לקבל הכל, רק מצד אחד. אתה תקבל קדושה, אבל ידרשו ממך לפי גודל הקדושה, כן? גם התנהגות מיוחדת, שמתאימה לקדושה הזאת. כלומר, אתה מתקדם בתורה, אתה צריך עכשיו לחיות לא כמו שהיית חי לפני שנה וחצי. עכשיו דורשים ממך התנהגות שונה לחלוטין. וכן, כשלומד תורה הוא מדבק עצמו בעת לימודו ותפילתו, באותיותיו, כן, התורה ופנימיות, אשר שם שורש כל הבריאים, כן, כי אין לך שום נברא בעולם שלא יהיה לו שורש באותיות התורה, אזי ממשיך חיות אלוהותו יתברך שמו עליהם. אתה רואה את החיות של האדם הזה, הוא לא סגור בפני עצמו, כן, עם התורה שלו, יכול להתנדנד ככה כל היום, אם אין לו את, את הכוח הכולל הזה, כן, היצור החברתי הזה, אתה רואה שהיצור החברתי לא משתכלל, אז התורה הזאת שהוא לומד היא קצת בעייתית. כן, זה תורה של אדם שכן הוא סגור מאוד, הוא פחד מהכל, הוא תמיד בתוך המדרגה שלו, והוא חושב שהוא נבנה, כן? אבל כמה שהוא לומד יותר, הוא סגור יותר. הוא בונה על עצמו סגירות, 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 ואתה רואה אותו תמיד לבד באיזשהו מקום, הוא כבר לא חברתי, הוא כבר... כמה שהוא יותר נכנס לתורה, הוא עוזב את החיים. סכנה גדולה מאוד. אז צריך להתפלל עבור אנשים כאלה שכן, אין להם חיים, כן, בתורה. מה נאמר על רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום? תורתו אומנותו. משהו אחר. כן, הוא הופך להיות אומן של תורה. זה דבר גדול. כלומר, מה זה תורתו אומנותו? זה לא שכמו שאנחנו מתרגמים, כן, העבודה שלו במקום ללכת לעבוד, אז הוא לומד תורה. אלא שהאומנותו, אמונתו, חייו, כן, זה התורה. אתה רואה את התורה בכל מה שהוא עושה, כן? הוא אומר לו להוציא את זה מהשקע, אתה תראה את התורה גם בזה, איך שהוא עושה את זה. יש לו תורה בכל דבר. לא אחד שסגור ככה באיזשהו מקום, כן. אז זה בניין. וצריך תמיד להתחבר לאנשים שהם בחיים, לא בדעת. יש אנשים שהם בדעת, והם שכחו לחיות. עזבו את תורת החיים, והרי יש לנו מצווה כוללת גדולה מאוד וחי בהם. לא שימות בהם, אלא וחי בהם. אם אתה רואה אדם שהוא לומד והוא לא חי, כן? אז אל תתקרב אליו, חבל. כן, הוא צריך לחיות. וזהו מחמד שהאדם הוא עולם קטן ונכללו בו כל העולמות העליונים והתחתונים, על כן יוכל להתחבר עצמו עמהם בתורתו ותפילתו, להעלותם ולהמשיך להם את אלהותו. כן, ככה אומר המאור בשמש, פרשת נוח. כלומר, האדם הוא יצור חברתי גדול מאוד, משוכלל מאוד, ובגלל זה, אז הוא צריך הרבה יותר, כן, להשתייך לכל המדרגות. כפי שנראה, כן, אז אנחנו בעולם היצירה, דיברנו על מדרגות אלה בבריאת יצירה והעשייה של האדם הפרטי, כן, כל המדרגות. כפי שנראה ג' בחינות בריאה, יצירה והעשייה הם הכלים לנפש, לרוח ולנשמה. כלומר, נפש בעשייה, רוח ביצירה ונשמה בבריאה. יש הקבלה בין הדברים. כלומר, בחינת עולם הבריאה הוא כלי לנשמה. בחינת עולם היצירה הוא כלי לרוח, ובחינת עולם העשייה הוא כלי לנפש. נמצא שג' בחינות אלה, בריאה, יצירה ועשייה, כן? מה שאנחנו אומרים ביה, וג' מדרגות נפש, רוח, נשמה שמקבילות להם, כן? נמצאים אצל כל אדם בפרט ואצל כל העולם בכלל. שהרי אמרנו שהאדם הוא עולם קטן, אז יש נפש, רוח, נשמה גם באדם, יש נפש, רוח, נשמה גם בכל היקום בעולם עצמו. והם בכללי כללות שהוא עניין ג' עולמות ביה, נמצאנו מדברים בג' סוגים של נפש, רוח ונשמה. כלומר, א', הנפש, הרוח והעשייה, הפרטיות שבכל אדם, הפרטיות שבכל אדם, ב', הנפש, הרוח והנשמה, הכלליות שבכל עולם, וג', נפש, רוח ונשמה, בכללי כללות שהן בעולמות ביה הכלליים. כלומר, בכל מקום שתלך, אפילו עד התא הקטן, אתה תמצא נפש רוח ונשמה. בריאה יצירה עשייה.
אבל בעולם איך החלוק היה?
אז בעולם אותו דבר. אז אנחנו נבין, עוד מעט נראה בעזרת השם.
אנחנו אומרים להגיד שהנפש בכבד.
כן.
רוח,
נכון.
משכן רוח בלב. איפה בעולם זה?
אז בעולם יש לנו עולמות, יש לנו רקיעים. מה?
ארץ ישראל וכל
ה... לא רק זה, כן. כמובן שארץ ישראל בכדור הארץ, אז אנחנו נגיד...
נגיד ירושלים זה ליבו של עולם.
כן, אז אנחנו נגיד שארץ ישראל נמצאת במדרגה כזאת, יש פה מקום מיוחד בעולם שהוא יהיה כביכול הבריאה, יש מקום אחר שיהיה בעולם היצירה, יש מקום אחר שיהיה בעולם העשייה, למשל ארץ ישראל היא נמצאת באיזה עולם? יצירה. ארץ ישראל נמצאת בעולם היצירה. עכשיו, יש לה גילויים מעולם הבריאה במקומות מיוחדים. כן, בהר הבית, במקום המקדש, יש את כל העולמות מרוכזים באותו מקום. כן, זה נקודה כוללת של כל החיבור של כולם. מקום שתופר את כל העולמות. וכשאתה יוצא מארץ ישראל, אתה בעולם מעשייה יותר. ואחרי זה אתה הולך גם לעולמות של קליפות. כן. מצרים נקראת ערבת הארץ. אז יש מדרגות מדרגות. עכשיו, תצא מכדור הארץ, עוד פעם, אותו מנגנון חוזר. יש לך גלגלים שהם בעולמות כאלה, כן, אופנים וכו' וכו' וכו'. תמיד יש מדרגות מדרגות על אותו בסיס של נפש רוח נשמה. בסדר? או בריאה יצירה ועשייה, או עשייה יצירה ובריאה. תלוי מאיפה אתה משתכל. ממטה למעלה או ממעלה למטה. על כל פנים, יש לך בניין משולש תמיד, שהוא פנימי, ושתי מדרגות שאנחנו לא דיברנו עדיין עליהם, שהם מקיפים, שזה חיה ויחידה.
צרפים ופנים וחיות וקודש.
לא. צרפים וחיות ואופנים.
צרפים וחיות
וקודש. כן. מה תנסה לבלבל אותם?
בדקתי, אני שואל על איפה
אותם. יש טעויות בכמה סיבורים, שהם אומרים את הסדר כמו שהוא אמר, כן, זה לא לפי העולמות.
נכון?
לא, אשכנזים אומרים דווקא כמו ש...
לא, כי יש אנחנו שרים כולנו ביחד, חלק מה אנחנו אומרים ככה והם אומרים ככה.
כן.
שרים בשבת.
אז זה הסדר הנכון, כמו ששרים פה בשבת זה הסדר הנכון. זאת אומרת, מסיימים
באופני.
כן, כן, אשכנזים זה בסדר. אופנים
ואופנים אחר
כך. לא. ככה אשכנזים
אומרים.
הכל לא אומרים ככה.
איך
אומרים שרפים וחיות ואופני
הקודש.
כמו שעכשיו אמרתי, שרפים וחיות ואופני הקודש.
אז אנחנו גם
אומרים
זה ככה.
כן, ככה צריך. זה לפי המון המון.
ששרים אולי, מרגים על
משהו. גינה.
אז הספירות הן הכלים לנפש, לרוח, לנשמה, לחיה וליחידה. אפשר שיתקבל רושם שאורות הנפש, הרוח והנשמה אינן שוות במעלתן. הרי לאמיתו של דבר אין הדבר כן. כלומר, עוד פעם, אנחנו עכשיו כאילו מפרטים, אבל נפש האדם אחת. כן, אותו כלל של הרמב״ם, נפש האדם, כן, היא אחת. בתוכה יש כל מיני כוחות, זרועות של פעולות. אבל מתוך האחד הזה. הנפש, הרוח והנשמה הן אור אלוהי. אחד שמקורו באינסוף, ואורות הנפש, הרוח והנשמה הם עצמות אור האינסוף. נשאלת השאלה, האם אורות הנפש, הרוח והנשמה הם שווים במעלתם? כיצד אמרנו שאור הנפש, לכאורה, נחות מאור הרוח, ואור הרוח נחות מאור הנשמה. איך יכול להיות דבר כזה? אם אתה אומר לי שהכל אחד, אז למה עשית מדרגות מדרגות? כן, יש לנו פה איזה מין שתירה. נבהיר בדוגמה, עומד לרשותי מקור אור בעל עוצמה מסוימת. אני מעוניין להשתמש בו להעיר כמה חדרים. אלא שאני מעוניין שלחדר אחד יגיע אור בעוצמה אחת. לחדר אחר יגיע אור בעוצמה פחותה. ולחדר נוסף יגיע אור בעוצמה פחותה עוד יותר. לשם כך, מה אני צריך לעשות? אני אתקין 3 מסכים. המסכים הללו יבסטו את עוצמת האור באופן שלכל חדר יגיע אור בעוצמה מתוכננת. כלומר, מי ישפיע על גילוי האור, על עוצמת האור? אני לא נוגע באור עצמו, אלא אני גורם למין מסך שיסתיר יותר או יגלה יותר. כלומר, אצל האור אין שינוי. השינוי יבוא בכלי שאני אשתמש בו כדי לגלות את האור הזה. 3 החדרים מקבלים את האור ממקור אחד, אלא שהמסכים הם אשר מפחיתים את עוצמת האור. כלומר, אם אני לוקח נורה של 20 ואט, אני אקבל רק את המדרגה הזאת, כי יש בניין מיוחד עם נגד מיוחד שיאפשר לעבור רק כמות של אור כזאת. ולכן אני מנסה לעשות את הכוח הזה על ידי הנגד. הנגד הוא בעצם מי שקובע כמה אור תקבל. כוח ההמתנה, כוח האומרים להמתן, כוח ההתנגדות, הוא אשר יקבע את כוח האור. זה נקרא במתמטית, כן? U שווה ל-R כפול I. נכון? ככה זה בתורת החשמל, אם זיכרוני טוב. ככה זה?
לא.
אז מה זה U? זה הכוח, כן? שווה ל-R, מה זה R? רזיסטנס, כן, כפול I, מה זה I?
זה
הכוח התנגדות, ה-R, תשימו לב, הוא באמצע. לפי הרזיסטנס, כן, רזיסטנס, לפי הכוח התנגדות, ככה יהיה לי בעצם אור. אני מתנגד 200, אוכל לקבל 200. אני מתנגד 0, יש קצר. הפלוס הולך למינוס בלי נגד, אוי ואבוי. אם אין נגד, אין אור, יש פיצוץ. ולנמשל, אור הנפש, הרוח והנשמה אחד הוא, והוא עצמות אור אינסוף, והמסכים הם הספירות. הספירות הן הכלים אשר דרכם עובר אור האינסוף, זה פריזמות, כן? וככל שהכלי, כן, של הספירה עווה יותר, כביכול האור שעובר דרכו יתעווה והערתו תהיה בעוצמה נחותה יותר. המסך עווה עושה לי אור יותר נמוך, יותר נחות, כן? פחות אור, פחות גילוי. כן, הרבה שלג, זה הקדמות של הרבה שלג. שבירת המלכות, כן, זה השבירה האחרונה, היא המסך הכי עווה. לכן שבירת המלכות היא המסך העווה שבכולם, ומעלימה את עצמות האור שבתוכה, ולפיכך האור הבוקע משבירת המלכות נקרא נפש. כלומר, זה עושה לך איזה מין מסך כל כך עווה, שכשהאור יוצא מאחורי המסך הזה, אז הוא נראה לך, הוא אומר, זה נפש, נפש, אור קטן, קטן. מה זה אור קטן? אין שינוי באור. אלא בגלל שזה עבר דרך המסך הנקרא מלכות, אז אתה משתכל ואתה רואה אור כביכול אחר, כי הוא מופיע במדרגה מאוד מאוד עבה. זה נקרא אור הנפש. כפי שאמרנו לאל, הנפש אחראית לפעולות הנחותות. מה?
בכל זאת שיפור של המקור, לא?
תמיד, אבל במדרגה פחות גדולה. כלומר, הכל פעולות של אותו כוח עליון, אבל בצורה הרבה יותר מוחשית, גשמית, עבה יותר, כן? גסה יותר. אור גס ואור דק. אז אור הנפש הוא יותר גס מאשר אור הרוח, שהוא גם כן יותר גס מאשר אור הנשמה. אבל הכל מקור אחד. אז הנפש אחראית לפעולות הנחותות שבגוף, בגוף האדם, ואכן ספירת המלכות מסמלת את הנפש הכללית. ואנחנו רוצים לגלות מלכות. אז למה דווקא זה? כלומר, אנחנו רוצים לראות מתוך האור הכי עווה הזה, מתוך הכלי הכי עווה הזה, את האור הכי דק. זה מדרגה גדולה. זה הכוח של הבניין, כן, השלם, לראות במדרגה הכי נמוכה את האור הכי גבוה. זה ביאת המשיח. שירת התפארת נחשבת לכלי זך יותר, כי זו שירה יותר עליונה. אז נגיד שיש רק, כן, יש לנו כמה מדרגות, אמרנו. יש לנו את עולם האצילות ויש לנו מתחת שלוש מדרגות, נכון? אז במקום לקרוא לזה עולמות, נקרא לזה נגיד שירות בריאה, יצירה ועשייה כנגד נשמה, רוח ונפש, או בינה, זה ומלכות. עכשיו, המעבר של האור הזה, בהתחלה הוא עובר רק דרך כלי אחד. כלומר, כשהאור יורד מלמעלה, יש לו רק מסך אחד. המסך הראשון הוא, לפי מה שאמרתי עכשיו, בלי להיכנס יותר רחוק. לא, המסך הראשון הוא בריאה. כן? אצילות זה האור. המסך הראשון הוא בריאה. אם אני מסתכל על האור שיוצא רק מהקומה הזאת, אז כמה מסכים הוא עבר? אחד. אז איזה אור אני אקבל? גבוה. עדיין אור שהוא לא השתנה הרבה ממה שהיה לפני. נאמר, הפריזמה, המסך הזה, לא שינה לי, לא עיוות לי את האור כל כך. עכשיו, אם אני מדביק עוד שכוכית לשכוכית הקודמת, אז יהיה לי כבר שתי שכוכיות. האור שעובר דרכם כבר נשבר בפנים. מי שעשה קצת פיזיקה יודע שהאור נשבר כשהוא נוגע בעצם כלשהו. אם הוא נשבר זה כמו מים. כן? אתה רואה שבתוך המים, אם תכניס קרן אור בתוך המים, ברגע שהיא נוגעת במים, היא משנה כיוון. עכשיו, אם תשים זכוכית אחת, זה מדרגה אחת. אם תשים שתי זכוכיות, האור עוד יותר מתאבט. אם תשים שלוש זכוכיות, אז אתה רואה כבר שהאור כבר התעקם. כלומר, הגילוי שלו כבר התאבט כבר שונה ממה שהוא היה בהתחלה. ולכן, אתה, אם תהיה מתחת, אתה תהיה חכם, תגיד, תשמע, זה עבר שלושה מסכים פה. או זה עבר שני מסכים, או זה עבר מסך אחד. ואני צריך לגלות כמה שיותר דרך המסכים האלה את האור המקורי. לחזור לאור המקורי. כלומר, מדי פעם אני צריך להפשיט את המסכים האלה כדי לראות מה יש מאחור. ואחרי זה אני חוזר ואני לובש את המסכים האלה, ודרך הלבוש אני צריך לדעת שבתוך הלבוש זה לא כמו שאתה רואה את מחשבו. אני צריך לראות את המציאות ולא את התחפושת. זה נקרא עולם הפנימי. והרבה אנשים לומדים את החיים רק מתוך מה שהם קוראים מציאות, שזה לא מציאות, זה חיצוניות. מתבלבלים במילים. אומר, אבל זה מציאות. זה לא נכון, זה לא מציאות. זה חיצוניות. זה לא מציאות. מציאות זה תמיד פנימי. המציאות היא רק פנימי. מה שאתה רואה זה נקרא חיצוניות, זה לבושים. זה לא פנימיות. זה לא מציאות. אז לא להתבלבל במילים. כן? כשאדם אומר לך, זה מה שאני רואה במציאות, אתה אומר, הלוואי והיית רואה מציאות. אתה לא רואה מציאות. תלמד לראות מציאות. זה בניין לראות מציאות.
הנה למשל השנה אתה יודע, סליחה ש...
כן, בוודאי, זה לא...
השנה ראיתי לא מוקים אף דגל.
כן.
אתה מסתובב...
כן, ראיתי. איפה הדגלים, נכון.
יש פה איזה... מה זה הסתרה? זה הסתרה עצומה וגדולה, שלא מוקים דגלים ליום עצמאי.
לא, ראיתי אחד.
פעם ראשונה.
אז זה עוד, כמה הזאת הולכים ערימות. עכשיו
פתאום,
אולי
גרום אחרות.
לא,
לא, לפני זה הוא צודק, זה אף פעם זה לא היה מאוחר כל כך. אפילו אם יגידו, אם קרו היום, כן, בשנים הקודמות, היום היית רואה כבר את כל הארץ גדלת.
כל המכוניות וגד, אני מחפש דגל
לשנה. אתה רצת לקנות דגל לשנה? כלום, אף אחד לא. לפני שנים, כן, היית מחפש בכל איזה, קודם כל היו מוכרים בכל קטרחות, כן?
זה נכון.
מקבלים מבצעים, עיתונים,
איפה? כלום.
כזאת הפתעה? עוד לא, אני לא זוכר שעה לדבר.
נכון, גם אני לא זוכר.
יש שם מקבות המדינה,
נכון, את הדגל איתה.
חס ושלום.
חס ושלום.
יש לכל אחד דגל בלב, בגלל זה הם לא קונים דגלים, נבין.
זאת אומרת שאנשים כבר מתעסקים יותר
במציאות.
לא עלי אהבה.
נבין, זה הפנמה עכשיו, כולנו דגל. דלת גאי הגל, בדיוק בפני הגל.
סבל גדול.
מתגלי הדלת.
הדלת, בגל, בדיוק. לא צריך כבר דגל.
מתוך הדילוג של פסח, נולד הדגל, שיהיה מעצמנו. ספירת התפארת, אז זה נכון. אז צריך לדעת מה המציאות. ספירת התפארת נחשבת לכלי זך יותר, ומתוכה בוקע אור נעלה יותר, הנקרא רוח. ולמה האור שעובר דרך הפריזמה הזאת של ספירת התפארת, הוא נקרא רוח? בגלל שיש רק מסך אחד או שני מסכים. אז עדיין מדרגה גדולה שיוצאת משם, זה רוח. לכן ספירת התפארת מסמלת את הרוח הכללית. ספירת הבינה עוד יותר. למה? זה רק מסך אחד. ספירת הבינה זקה יותר, עוד יותר, והאור היוצא מספירה זו נקרא נשמה. ספירת הבינה מסמלת את הנשמה הכללית. כלומר, כמה שאתה מוריד מסיר מסכים, כמה שאתה רואה את האור במציאותו האמיתית. המציאות. וזה מה שאנחנו עושים במקווה. המקווה זה הסרת מסכים. זה העבודה של המקווה. תהרה זה הסרת מסכים. אתה מוריד מסכים ואתה נוגע באור המקורי. כמה שאתה לומד יותר, כן? הלימוד הוא לא כמו שאנחנו חושבים שהוא מכניס לי דברים, אלא הוא מוציא לי, מוריד ממני עטיפות. ואז הוא פשוט חושף אותי למציאות האמיתית שלי בפנים. זה לא שהוא מביא לי אינפורמציה, עכשיו אני אוכל ידע. זה לא נכון. אני כבר אכלתי את כל הידע כשהייתי בתוך הבטן של האמא. רק הידע הזה צריך לתת החוצה, אז איך הוא יצא החוצה? אני צריך משהו שיוריד לי את המסכים שמסתירים אותו. כן? אז כל האדם מלא עטיפות, וכל יום הוא צריך להוריד שכבה, עד שבסוף הוא חשוף למציאות, ממש. אז הוא הופך להיות זך כל כך, כן, שהאור בוקע דרכו, והוא ממש מאיר, רואה את הדברים, הוא לא צריך כבר ללכת לישון כדי לחלום. בהקיץ הוא יכול לראות דברים שאנשים חייבים ללכת לישון כדי לראות אותם. כן, אתה הולך לישון כדי לזכות לאיזה חלום, הוא אומר, אז הוא אומר, ביטול זמן, כן, מה אני הולך לישון? אני רוצה לראות הכל בהקיץ, מה אני צריך ללכת לישון? אדם שחולם זה טוב, אבל האדם שרואה אותו דבר בהקיץ, זה עוד יותר טוב. לא צריך לחלום. ולכן האנשים גדולים, שרוחניותם גדולה מאוד, הם חשים את הדברים, כן, בהקיץ, הם לא צריכים ללכת לקבל מסרים דווקא דרך החלום. כלומר, הם צריכים פחות שינה. שינה זה לא כדי לנוח, שינה זה כדי לחדש את הכוח של הנשמה. כי זה החלום בעצם. כל השינה, כל תכלית השינה, זה לא כדי לישון שעות, זה כדי לחלום. הולכים לישון כדי לחלום. זה התרופה של השינה. כלומר, אדם שישן ולא חלם, חולם, אז השינה שלו לא מועילה בכלל, הוא עייף. כן, רק החלום הוא מי שמחדש אותם, הוא מחלים אותם ממחלותינו. כן, זה החלום. ועשו בדיקות שאם אדם ישן וכל פעם שהוא חולם מהירים אותו, אחרי 3 ימים יש לו התנוונות שחירים, הוא הולך למות. והוא ישן שעות. כלומר, השינה לא הועילה כלום. מה הועיל? שבתוך השינה היו זמנים של חלום. אבל מכיוון שהעירו אותו כל רגע, עשו ניסיונות כאלה, והנאצים עם מחשמה וזכרם עשו ניסיונות כאלה, על ידי אלקטרודות, שכל פעם שהאדם הזה היה עומד לחלום, היו מזיזים אותו, מעוררים אותו, ואז הוא חוזר לישון. יש שם שעות, כן? היה קם אחרי 3 ימים הימים. למה? כי הוא לא חלם, לא נתנו לו לחלום. לכן אומרת הגמרא, אדם שנדר לא לישון 3 ימים, מכריחים אותו לישון. לא כדי שילך לישון, אלא כדי שילך לחלום. לעשות. כלומר, מי שזוכר יותר את החלומות שלו, זה גם מדרגה רוחנית יותר גבוהה. זה מראה שהוא זך יותר, כי הוא זוכר את חלומותיו. כולם חולמים, כי אם לא היו מתים, אבל זוכרים פחות או יותר. מי שזוכר יותר, הוא הרבה יותר פתוח. גם יכול להחליט על מה לחלום. זאת מה לקבל. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לפני שהולך לישון, כן? הקדוש ברוך הוא תן לי, כן, מסר בנושא הזה, אני צריך תשובה לדף הזה שלא הבנתי בלימוד כזה או אחר. ואם האדם הוא ממש עליון, אז הוא מקבל תשובות, כמובן.
אבל אם זה לא כזה חלום תלול בקבלה, כשתולש את החולם
מתוך החלום,
מה זה אומר?
זה אומר שאתה שולט.
אבל מה זה אומר, כאילו, מה אתה חפש עם זה, כאילו? אם זה בתוך החלום,
זה
שאתה
חולם,
אתה
חושב
לך עובד אותה אותי,
אז אתה פועל?
בתוך החלום?
אתה פועל, אתה מחליט לאיזה כיוון לקחת את הדברים. כלומר, אתה לא חולם שתם, מה זה חלום? חלום אין שליטה בחלום, נכון?
כן.
אתה לא שולט על החלום. האדם שהוא הגיע למדרגה גבוהה מאוד, כן? שהוא גם כן מכוון לאן הוא רוצה להגיע, לאיזה מדרגה הוא רוצה, על מה הוא רוצה לחלום, זה הרבה יותר גבוה. זה לא שמפעילים אותו. והוא מתפעל, אלא שהוא חלק מהבניין.
זה טוב
אבל, זה טוב. זה אומר שהוא גבוה יותר, שהוא חזק יותר.
אבל אני
הולך
לרמות כאן, עכשיו אבל אין לי. תחזור,
איזו
משהו. מה, זה מה שאני
יודע? יש שלבים, תלוי מה היית מקבל גם בחלומות הראשונים. כן, יכולים להיות לך חלומות עם גילויים כאלה שאתה, כמו שאתה קורא לזה חלום צלול, כן, אבל לפעמים זה צלול קייאי, ולפעמים זה צלול כמו משהו אחר, כמו מים זקים. צריך לדעת איזה חלומות היית מקבל. כמו אנשים שלפני התשובה שלהם, הכל היה בסדר, חזרו בתשובה, בלגן. אז אומרים לה, עדיף לפני? בטח עדיף לפני, שם ישמור. לפני זה, היית כולך יצר רע, אז לא תיפלו בך בכלל, היית שקט. עכשיו אתה רוצה לחזור לטוב, אז שולחים לך מלאכי חבלה. למה? מאבדים קליאנט, לא רוצים לאבד אותו, אז שולחים לך את כל המלאכים האלה, תותמים לך את כל הערוצים, עד שתמשיך, תמשיך, 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 הכל ייפתח מחזרה. אז מה אתה אומר, זה היה לפני היה יותר טוב? חז ושלום, זה רק אילוזיה. נתנו לך כאילו להרגיש טוב. זה כמו אדם אנשים שהם רחוקים מהפנימיות, רחוקים מהיהדות, רחוקים הערכים האמיתיים של החיים, והם חושבים שהם חיים. כן. רשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. הם חושבים שהם חיים. אז נמצא שהספירות של עולמות הבריאה והיצירה והעשייה הן הכלים, כן, לגילוי ולהעברה של עצמות האור אינסוף לנבראים שבעולמות הללו. כן? כיוון שבכל עולם יש 10 ספירות, כלומר, 10 ספירות בעולם העשייה, 10 ספירות בעולם היצירה ו10 ספירות בעולם הבריאה, הרי שיש נפש, רוח, נשמה בשלושת העולמות אלה. כיוון ש10 הספירות של עולם היצירה מעולות הן וזקות מ10 הספירות של עולם היצירה, הרי שהנפש, הרוח והנשמה שבעולם היצירה מעולות מאלו שבעולם העשייה, לפי הזקות. אז הנפש, הרוח, הנשמה שבעולם הבריאה, נעולות מאלו שבעולם היצירה. זאת אומרת, כל פעם שאתה עולה מדרגה יותר, אתה מתעלה יותר, אתה מזדקח יותר, ואתה רואה את המציאות יותר. עוד פעם, מציאות זה פנימי. אתה רואה את המציאות יותר. אז כשאומרים לך, תהיה מציאותי, תגיד להם, טוב, בוא ללמוד סוד. מי שלא לומד פנימיות, הוא לא מציאותי בכלל. הוא חושב שהוא מציאותי, להתבלבל במילים, במונחים, במושגים. להיות מציאותי זה לראות את המציאות. ומציאות זה רק פנימיות. בחיצוניות יש לך לבוש על המציאות. אתה לא רואה מציאות. כן. האנשים המציאותיים ביותר הם האנשים שלומדים את הרובד הפנימי של הדברים. הרצון האלוהי מתקשר אל הנבראים על ידי נשמותיהם. כן. הקדוש ברוך הוא מחובר אלינו. אנחנו מתחברים אליו, וזה מה שאנחנו מבקשים, כן, ברוך, תחבר אותם, כן, העניין של ההברכה, זה עניין של חיבור. הרצון הוא חלק ממהותו של בעל הרצון ועצמותו, ואכן רצון הבורא יתברך הוא מהות הכל. לעשות רצונו יתברך, כן, זה חשוב, תמצית כל הבריאה. רצה הבורא, כן, קד סליג ברעותה, כשעלה ברצונו, אז שרצונו יתגלה לנבריו כדי שידעו לעובדו ולהתדבק בו ולגלות את זה, לא רק להתדבק בו, כן, אלא שזה יתגלה בעולם. כלומר, לפעמים כשאנחנו לומדים תורה, כן, כמה שאתה לומד יותר, אתה צריך יותר לראות את הזוויות של הלימוד. לפעמים אתה מרגיש תמיד את אותו עניין. אין גילוי בעולם, העיקר שתדבק. והתורה שאנחנו משדרים אותה, שהיא תורה גואלת, אז זה תמיד לא רק להידבק בבוראו. כשאתה לומד את הרב קוק למשל, אז אתה תראה שתמיד הוא לא אכפת לו במרכאות תמיד לחזור על העניין של להידבק בו, להיות קשור אליו וזה. זה לא התכלית. התכלית זה שהוא יתגלה כאן בעולם, זה נקרא תורה גואלת. אז תלוי איפה אתה לומד, באיזה ספרים אתה לומד, כן? יגידו לך, התכלית זה להיות דבק. והוא יגיד לך, התכלית זה להיות גלוי. לגלות, להוציא לפועל. מה להתדבק? אז אתה דבוק והוא לא דבוק, אז מה הוא עשה משכן? כן.
אבל כדי להוציא לפועל אתה צריך לדבק קודם. אתה צריך לדבק ואז להשפיע על אחר שגם הוא ידבק.
צריך לומר את זה.
כן, אתה לא יכול לגלות בלי לדבק קודם.
צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה. כן, אם אתה לא אומר את זה, אז התלמיד יכול לחשוב שהתכלית זה רק להידבק. הוא לא מבין, הוא לא מחונך לגילוי האור. הוא מחונך להידבקות פנימית עצמית באור הזה. ואז הוא פחות חברתי, הוא פחות כללי, הוא הופך להיות פרטי מאוד, והתורה שלו ניזונת משיטתיות כזאת של פרטיות. שלי יהיה את החלק הזה לדבק בשם, אני מרגיש עליות וזה וזה, מכל מה שמסביב. זה לא עובד ככה. זה לא התורה שאנחנו מנסים לפתח. התורה שאנחנו מנסים לפתח זה התורה הגואלת. כלומר שהתורה הזאת, מתוך ההתדבקות שלי, כן, היא נותנת חיים לכלל האנושות, היא מתגלה בעולם הזכות. לא רוצה התדבקות שלי עצמי, כן, בשביל התכלית הזאת להיות דבוק בו. זה מאוד מאוד אגואיסטי, מאוד פרטי. אז האור הזה לא יכול לעבור דרכך. אתה רוצה להיות אדם גדול, אתה צריך גם שאיפות גדולות. שאיפות גדולות זה לא רק בפרטיות להיות דבוק בבורא. שאיפות גדולות זה שההידבקות שלך בבורא תשתמש בך כצינור כדי להעביר את האור הזה לכלל העולם. ולא רק לעם ישראל, לכלל האנושות. ולא רק לכלל האנושות, אלא לכל הקוסמוס, לכל היקום בכלל. כשהאור הזה יתגלה בכל המקומות, בכל המצבים, בכל האנשים, בחיות, בבהמות וכו' וכו' וכו', אתה תהיה אדם הרבה 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 יותר גדול. ואז זה לא ההידבקות הפרטית שלך, הפנימית שלך, העולם הבא שלי. אלא הגילוי האלוהי. תלוי איפה, מי במרכז. האם אתה במרכז והחיבור שלך עם הבורא, או הבורא במרכז? זאת אומרת, האם אתה דואג לעצמך בעניין הזה, איפה תהיה בעולם הבא? או אם אתה דואג לקדוש ברוך הוא, איפה הוא יהיה בעולם הזה? אתם רואים את ההבדל? או שאתה דואג למקום שלך בעולם הבא, או שאתה דואג למקום שלו בעולם הזה. רצה הבורא שרצונו יתגלה לנבריו כדי שידעו לעובדו ולהידבק בו, ובסופו של דבר יביאו לתיקון העולם במלכות שדאי, כי זהו תכלית כל הבריאה. מה זה במלכות שדאי? מלכות. כלומר במקומות הכי 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 נמוכים שיתגלה הכוח, כן, של הבורא בכל המצבים, בדומם, בצומח, בחי, במדבר. הרי בית המקדש השלישי, כן? בית המקדש בירושלים הוא אבן. דומם. עד שלא יגיע המצב הזה, לא גמרנו את העבודה. לא אכפת לי שהאלוהות מתגלה בחי, לא מספיק. גם לא בצומח, לא מספיק. צריך שבאבנים תתגלה הרוחניות. כן? חקוק על הלוחות. זה הכתב מכתב אלוהים, חקוק על הלוחות. זה מה שאני צריך. צריך שגם הלוחות אבן יהיו מלאים ברוח אלוהים. לאלה המשלנו את התפשטות הרצון האלוהי להתנוצצות קרני השמש. כן, הרצון האלוהי מגיע אל נבראיו כאותה הערת השמש המתנוצצת לכל עבר, אך אין בכך די, שרי נתינה בלבד יש כאן, ואיך יקלטו הנבראים את האור האלוהי הזה? אם יש רק נתינה ואין קבלה, אז איך זה עובד? ואכן לכל נברא נתן הבורא יתברך כלים מיוחדים לקלוט את האור האלוהי. זאת אומרת, אנחנו צריכים חולצים, צלחות, תלוי מה אתה אוכל, הבוקע מעצמות האור אינסוף, האינסוף ידברה. כלי הקליטה הוא נשמתו של האדם אשר מתלבשת עליו, זה הקולט, כן, זה המרכז הקליטה הרציני, זה הנשמה. מה, יש לנו משהו בעולם הזה, בתוך הגוף הגשמי הזה שלנו, שהוא מעין הכוח האלוהי הזה, יש לו תכונה אלוהית שמאפשרת לו לקלוט שידורים אלוהיים, וזה נקרא נשמה. זה אנטנה מיוחדת שהיא מאותו סוג כביכול של הבורא, כי היא הרי חלק אלוהה ממעל. אז יש לנו צלחת מיוחדת כמו מה שהולך שם בעולמות העליונים, ועל ידי הנשמה הזאת יש לנו קליטה של דברים רוחניים. כלומר, אדם שאין לו נשמה מהרובד הזה, מהמדרגה הזאת, אז הוא יקלוט ברמה פחותה יותר. אתה קולט ב-AM, FM, הוא קולט בלא יודע מה, כן, כל אחד קולט שידורים אחרים. החיה קולטת שידור אחר, והדומם קולט שידור אחר לפי האנטנה הפנימית שיש בו, שנקרא נשמה. בישראל, שיש לו נשמה מעולה מאוד, מכל הבריאות, אז הקליטה שלו אמורה להיות הרבה יותר גדולה. אנחנו קולטים את האלוהות בסי שהאדם יכול לקלוט. והנשמה היא מהות רוחנית שכלית אך ממשית. כלומר, זה לא דברים שהם באוויר. מי שלא מבין מה זה נשמה, אז הוא חושב שזה סתם איזה מין... כן, כמו את הדוגמה שנתנו מקודם, הוא יגיד לך, הגוף זה מציאות. הנשמה זה סתם רעיון. הפוך. זה הפוך, בדיוק הפוך. המציאות זה הנשמה, וכל השאר זה רק מעטפות. זה המציאות האמיתית של האדם. כן? ואדם שלא מבין את זה, הוא מתבלבל, הוא חושב שהיד שלו אוחזת. הוא חושב שהעיניים שלו רואות. הוא חושב שהאוזניים שלו שומעות. הוא חושב שהפה שלו טועם. זה לא נכון. כל תאי הטעם שיש לי בפה לא שווים כלום אם אין לי ידיעה של מה שאני עושה. כלומר, אם אין לי נשמה באותו רגע. כן, תכניס שוקולד לאדם שהולך עכשיו, תלך לאיזה מקום שם, מישהו ישן, תכניס לו שוקולד בפה, אם הוא עכשיו חולם על בשר, יהיה לזה טעם של בשר. אין לו שום טעם, כלום. אז מה, איפה אתה, תאי הטעם, כן, הפיזיולוגיים של הגוף, מה, הם לא פועלים? לא, הם אף פעם לא פעלו. זה רק בלי הידיעה שלך שאתה אוכל שוקולד, שאתה תואם את הטעם של השוקולד. כלומר, מי תואם את הטעם? הנשמה. דרך שימוש בתאי הטעם. ואותו דבר בראייה, ואותו דבר בשמיעה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שכשאתה אומר, אתה שמע אותך הזה, זה בגלל שאתה משתמש בכלים אחרים. האור הוא אותו אור. אבל הכלי הוא שונה. אם אתה קולט תורה על ידי האוזניים, זה מדרגה אחת. ואם אתה קולט תורה דרך העיניים, זה מדרגה שונה. ואם אתה קולט תורה דרך החיים, זה גם כן שונה. כן, אז צריך לקלוט תורה לפי, כן, כמה שיותר מדרגות. ועיקר תפקיד הנשמה הוא לשכנע את האדם, כן, לשעבד רצונו ואת אבותיו לעבודת הבורא. כאשר הנשמה מצליחה בתפקידה, כן היא זוכה לקבל הערות רוחניות, שכליות נוספות, מעולות יותר, ובכך הנשמה מתעלית ומשתכללת, כיוון שכך הופך את הנשמה לכלי קליטה טוב יותר ומעולה יותר. כן, אומר החסיד רמח"ל, כן, זצ"ל, בקלח פתחי חוכמה, פתח זין, שהנשמה היא על כל פנים ברועה, כן, ואינה אלוהית. כלומר, אל תחשוב שזה הקדוש ברוך הוא, חז ושלום, זה חלק אלוהה ממה, זה בריאה. כי אנשים אומרים לך, אם יש לי בפנים, כן, את הקדוש ברוך הוא, אז אני הקדוש ברוך הוא.
זה אני?
לא, זה בריאה, זה ממנו חלק אלוהה ממעל ממש, אבל זה ברור, זה לא הוא, חז ושלום. כלומר, פה אומר לך הרמח"ל, והוא צודק לדייק, כן, על כל פנים ברועה ואינה אלוהות, ויתכן בה צורה ודמות ותמונה דקה, אלא שתהיה צורה רוחנית שלא כצורת הגוף. אך אין שום מונע לומר שיש בה צורה ותמונה דקה. וכן כתב בספר חוקר ומקובל, עמוד 5, כי ענייני הנשמה אינם עניין מחשבה בלבד, אלא כוח אחד, מעשית. מעשית. אמת שהוא דק שאינו נופל תחת אחדות מעשית. אמת שהוא דק שאינו נופל תחת החושים, אבל על כל פנים הוא כוח, כל הכוחות והמידות שהיא כוללתן הם דברים ממשיים בה ומעניינה ממש. אז אנחנו גם קוראים את העיון עכשיו, כן? שאמרנו שכיוון שכך, אז הופך את הנשמה לכלי קליטה טוב יותר ומעולה יותר. והנה בעולם העשייה הפסולת רבה על האוכל, כן, הרבה, והקדושה שבעולם העשייה הוא בצמצום גדול. כלומר, מה אנחנו רואים בעולם העשייה? הרבה יותר קליפה, חושך, מאשר אור. בעולם היצירה אין שם כל כך פסולת, זאת אומרת, יש מין השוואה, חצי חצי, כי אתה עלית העולם, אז אתה רואה, כן, ממש, בוא נגיד את זה בצורה אחרת, האם בעולם העשייה יש לך בחירה חופשית? לא. כי יש לך הרבה יותר חושך מאשר אור.
אז מה זה בחירה חופשית?
אתה חייב, כדי שתהיה לך בחירה חופשית, לעלות לפחות ליצירה. כלומר, אדם שלא לומד ולא מקבל רוח, הוא אף פעם באמת לא בוחר. בוחרים משבילו כי הוא רואה רק חושך. בעולם הזה, אדם שלא לומד, שלא מתעסק בלימוד יותר פנימי בחיים שלו, הוא יכול לבחור? הוא לא בוחר כלום כמעט. הוא נתון תחת שליטה של עולם העשייה שרובו ככולו כיסויים, 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 כיסויים. אז איך הוא יבחר?
עובדה שהוא בוחר.
הוא לא בוחר, הוא חושב שהוא בוחר. בוחרים בשבילו. שום דבר לא בוחר. מי בוחר? רק אדם שלומד. תראה איזה פרדוקס. אתם מבינים? יש פה בעייתיות.
אף על פי שהשיא, נניח, הגאולה אומרת, מלא, האדם המקודם, מלא הוא לא בוחר.
בסדר. בסדר.
זאת אומרת, המסלול לא אלא לא לבחור.
לא חשוב, זה בגדול, זה בכללי. אבל אני מדבר עכשיו בעולם הפרטי של האדם. כל עוד והאדם לא למד, עדיין אין לו בחירה. ולכן אדם שלא הגיע ליצירה, ששם יש ממש חצי טוב חצי רע, והוא בעולם העשייה שרובו ככולו רע, אז איפה הבחירה שלו בעולם העשייה? אין לו בחירה אמיתית, הוא חייב יותר לבחור תמיד בצד הרע. הוא לא יכול לבחור בצד הטוב. כלומר, אדם הופך להיות בעל בחירה, זה כבר מדרגה של לימוד להיות בעל בחירה. אתם מבינים את מה שאנחנו אומרים כאן? כל עוד ולא למדת, לא בחרת בחיים. התחלת לבחור כשהתחלת ללמוד. בסדר? בעולם היצירה...
פשוט לקבל את עולם העשייה לכאורה הנמוך כדבר שהוא רק רע.
כי זה, 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 כי מה, כשאני אומר רע,
זה ההתנגדות למה שאתה אומר.
כן, כן, כן.
אתה אומר, העשייה, הרי לא יכול להיות שהרי אמונה על ידי דבר טוב בלכתחילה. אז אני מגלה אותו, איפה אני יכול לגלות אותו? בעשייה.
כן.
זה בעצם
כן, ה... כן, הבעיה שבעשייה אתה רואה רק את החיצוניות של הדבר.
כן,
אז אין לך בחירה בדבר באמת.
זה מה שאתה אמרת על חוץ לארץ, ואתה אומר בעיות ישראל בעולם היצירה, אז כבר שם אין להם.
יפה מאוד.
נפתר הבעיה.
יפה מאוד. זאת אומרת שכל עוד ואתה לא בארץ ישראל, אתה אפילו אין לך בחירה חופשית.
למה
אתה מכל הפליטים
האלה שיש שם?
שאל אותם, לא אותם.
השאלה אם הוא עשה משהו בכלל משהו.
הוא
התקדם?
מי הוא? מי היה בעצמו?
אין,
נכון.
צדיק, צדיק, הוא לא עובד בשביל עצמו.
כן, אבל
צדיק עובד בשביל עם ישראל.
רבי נחמן,
כן. זה לא בשביל עצמו.
זה לא
בחו"ל. זה לא בשביל עצמו.
המטרה היא...
תמיד, תמיד. הצדיק, אם אתה כבר כינית אותו כצדיק, אם אתה כינית אותו כחכם, כן, הוא לא עובד בשביל עצמו. הוא כבר הפך להיות אדם כולל, גדול. הוא עובד בשביל עם ישראל. התורה שלו היא לא תורה פרטית. התורה שלו היא תורה כללית.
אסור רק אם לחשוב על בית מה עצמך, כאילו מה...
זה לא שאסור לחשוב על עצמך. זה אתה מבין שהחשיבה על עצמך היא מאוד 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 קטנה, מצומצמת. זה לא שאסור. אתה חייב לחשוב על עצמך. אבל אתה צריך לדעת שדרך עצמך הזה, כן, עובר הכלל הגדול אם אתה אדם גדול. אם אתה אדם בינוני או קטן, אז אתה תחשוב על עצמך וזה יישאר גם כן במחשבה על עצמך. אתה לא תשתכלל יותר מדי בעולם. בוודאי, בוודאי שאתה בוחר להיות אדם קטן או גדול.
הוא בוחר בגלל שהוא בארץ ישראל.
כן. הבחירה החופשית שלך באמת מתגלה בארץ ישראל, או בלימוד שלך שהוא נקרא ארץ ישראל. כשאדם מתחיל ללמוד, הוא משיג מדרגת ארץ ישראל בעצם, גם בהוויה שלו. רק אז אתה מתחיל לבחור באמת.
אלה שבחול בעצם, שכן מתכוון, כן מתחילים לבחור ללכת,
עוד פעם, לארץ. עוד פעם, אתה יכול להיות בארץ ישראל ולהיות במדרגת לימוד, כן, בלי בחירה, כי לא למדת. אז אתה פיזית בארץ ישראל, קנית לך עולם היצירה מבחינה פיזית, אבל מבחינה מנטלית, לימודית, כן, פנימית, אתה עדיין בעולם העשייה, או אפילו לא. אתה יכול להיות יותר חיצוני.
איך מעלים אנשים כאלה?
לימוד, עוד פעם.
כלומר, לימוד של, נגיד... מישהו אחר שמשפיע על אותו אחד.
אתה עכשיו הולך ללמד.
אנחנו לומדים כמו שאמרת, אנחנו מחמלים על אנשים אחרים.
ברגע שאתה לומד תורה, הלימוד התורה הזה מעלה אותנו למדרגה יותר גבוהה, שאז יש לנו בחירה חופשית, באמת. לפני זה אין לך בחירה חופשית. כלומר, רק אנשים שלומדים ממש תורה, הם בעלי בחירה. כי הם חופשיים באמת. אין לך, כן, בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. הנה, הוא אומר, הנה, פסוק, ממש, מצאתי לך את הפסוק. אם אתה לא לומד תורה, אתה לא עוסק בתורה, אתה לא בן חורים, זאת אומרת שאתה עבד, אתה בכלל לא בוחר. בוחרים בשבילך. מתי התחלת להיות בן חורים שבוחר, אלא מי שעוסק בתורה, כשהתחלת לעסוק בתורה. אז אתה יש לך בשרה חופשית. זה נראה הפוך, נכון? החילונים יגידו לך שבגלל שלמדת תורה אין לך כבר בחירה חופשית, תפוס בתוך הזה. זה לא נכון, זה לא נכון. דווקא שם אתה מתחיל להחליט. הפוך, כשאתה לא לומד תורה, אתה כבול בראייה חיצונית של כל המציאות, אתה לא רואה כלום בפנימיות, אז אין לך שום בחירה חופשית. יטעו אותך מלכתחילה כי אתה מסתכל לדברים מבחוץ. אז אף פעם לא בחרת בשום דבר. כן.
כאילו שזה הפוך, אבל זה ככה.
כן.
אתה מברר איזה מידה למשהו, סתם מידה. וואלה, זה בעיה. מה נגיד, כך בעולם שלנו כמו בגניבת דעת. זה דבר מאוד רציני, יש המון אנשים שחוטאים בגניבת דעת. אתה מתחיל להילחם בגניבת הדעת, אתה מתנקם מזה. אבל אם לא היית חושב כל החיים, אתה גונב דעת.
נכון.
אתה מוכר, אתה עושה, אתה...
מבלבלים אנשים היום על ידי הפן החיצוני של כל דבר.
שמה.
אז אתה שולל מהם את הבחירה החופשית האמיתית. כן.
לא חשבתי על
זה אף פעם ככה. זה חשוב מאוד. הלימוד הוא חשוב, הוא פותח לך דברים. אתה מבין? אני נכנס לקנות רכב, יש לי בחירה חופשית? בכלל לא. למה? כי אני לא מבין כלום. אם למדתי, אז עכשיו אני יכול לבחור. בדיוק זה אותו עניין. אדם רק שידע, שיודע, שיודע בדיוק מה הולך בין זה לזה 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 לזה, הוא למד, עכשיו הוא בוחר. אתה רק מה אתה רואה? את הצבע, זה יפה, כן. כלום, מה מראים לך? מה יראו לך? מדליקים לך מנוע, אתה מבין משהו? כלום, שום דבר, הוא אומר לך, זה ככה, זה עומד ככה, תראה זה יופי, תראה. זה לוחץ לך. כלום. בדיוק אותו דבר במציאות שלנו. אתה לא לומד תורה, אתה טמבל אחד גדול שאף פעם לא בחיר בכלום. אתה לא יכול להחליט שום דבר בחיים שלך. התורה נותנת לך עלייה לעולם של רוח, כלומר אתה בעולם היצירה, אז יש לך יצירתיות, אז אתה יוצר. אז יש לך בחירה. כלומר הבחירה מתחילה שם. פה הוא לא אומר את זה, אבל ככה צריך להבין. הנה בוא נחזור, עולם העשייה פסולת רבה על האוכל. אז מה אני רואה? אני רואה רק פסולת, הרבה פסולת, אני רואה קצת אוכל, זה אתה לא יכול לבחור. הרבה קדושה, כן? על האוכל, הרבה, והקדושה שבעולם העשייה הוא בצמצום גדול. הנה הוא בעולם היצירה, אין שם כל כך פסולת כמו בעולם העשייה. ואף על פי כן מעורב בין טוב ורע. זאת אומרת, למה זה אתה מתחיל באמת להיות בחירה חופשית? כי יש לך חצי חצי. עכשיו אתה עולה לעולם הבריאה, גם אין לך בחירה. נגמר. כי זה כבר גילוי עולם הבא, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. כתוב שלמלאכים יש שש כנפיים, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשניים יחסי פניו. בשניים יחסי רגליו, בשניים יעופף. זה בדיוק מה שעכשיו הסברתי לכם, נשיאת הדשמיים. בשניים יחסי פניו, מה זה אומר?
בריאה.
אין לך בחירה חופשית. כי אתה כבר רואה את האור, אתה מחסה, אתה כבר לא יכול. למה אתה בעולם העשייה בשניים יחסי רגליו? אין לך בחירה חופשית, אתה הולך כבול. איפה הבחירה חופשית? בשניים יעופף, זה באמצע. שם אתה מעופף. כן? זה שם העולם של הבחירה האמיתית. אז גם בעולם הבריאה הקדושה רבה על הפסולת, ואין שם פסולת, כי אם מעט מזה אין. בעולם האצילות כולו קדושה, שם בכלל אין בחירה, כן? לכן מי שיש לו נשמה מעולם האצילות, אין חטא בעל ידו. הנה הוא אומר לך את זה קצת ונכנס קצת, כן? לפי ששם אין שום אחיזה לסתרה אחרא, אז אין לך בחירה חופשית, אתה רואה רק אור. כלל. כנגד דלת העולמות אלו יש דלת תורות, תורת האצילות, תורה דבריאה, תורה דיצירה ותורה דעשייה. כלומר, פשט, רמז, דרש וסוד. כשאתה נוגע בסוד אתה כבר אין לך בחירה חופשית. כי אתה נכנס לעולם שכולו טוב, ואתה רואה את האור שבכל דבר. זה פחד. כן, פשטות התורה היא העשייה. דרוש התורה היא היצירה. רמזי התורה היא דבריאה, וסודות התורה דאצילות. וכנגדם יש באדם נפש, רוח, נשמה ויחידה. חיה ויחידה. הנפש היא דעשייה, ולכן הנפש נוטה לתאוות גשמיות. כלומר, זה מה שהעולם שלה, הוא רואה יותר גשמיות. לכן צריך האדם להזדקף נפשו, שיבדיל עצמו ממאכלות האסורות, מתומעות, אפילו בדבר שאינו אלא מדי רבנן. וצריך כל עבריו והעיניים והפה לשמור אותם, שלא לפגום אותם חלילה, שהם גם כן מדברים מדברים הנוגעים לתיקון הנפש. כן, פרשת השבוע. לשון הרע. מוציא שם רע, ואם מקל על עצמו אפילו בדרבנן אינו מתקן נפשו כראוי, ואי אפשר לו שיזכה לרוח רק אם הוא משמר עצמו מכל וכל. אז הוא משיג פשטות התורה, ואחר כך זוכה לרוח ומשיג דרוש התורה. יש הרבה אנשים שמדלגים על הדרושים, אנשים שלומדים הרבה הלכה, גמרא, הדרושים לא מעניינים אותם, מדלגים על הדרושים, זאת אומרת על האגדתות, שבגמרא יש אגדתות, כן? אין יעקב. אז יש אנשים שמה שמעניין אותם זה רק הפלפול ההלכתי. יגיעו לאיזה נושא שהוא קצת יותר אגדתה, כן? אז הם ידלגו. כלומר חסר בהם האנשים האלה את הפן היותר פנימי. הרב קוק הפוך, לקח דווקא את האגדתות ועשה מזה את אין היה, את המדרגות הפנימיות. כי אם אתה שולל את זה, אתה מוריד את הנשמה. זה כאילו יש לך כרטיס מגנטי, כל המחשב שלך הורדת לו את האגדתות, הורדת את הנשמה. אז אתה עכשיו לומד הלכות, כל החיים שלך אתה מסתובב סביב
מותר אסור.
כן, אסור ומותר מדרגה, כן, אבל הורדת את הכרטיס נשמה. זאת אומרת, אין לך את הסאונד ואין לך את המסך, אתה עובד על עיוור ועל חרש. ואחר כך זוכה לנשמה ומשיג רמזי התורה. אתה רמזים? הוא מנשמה, הוא בא ליחידה, הוא משיג סודות התורה. צריך הכל, צריך בניין שלם. לא מדברים על בניין שלם ועושים חטאי בניין. אל תקרא לעצמך קולות שמות אם אתה לא עושה את מה שכתוב שם. אז אתה צריך בניין שלם. אתה לא יכול להתייחס למשהו רק בחלקים, חלקים, חלקים. אז אתה לא מבין את זה כל עוד ואתה לא חי באמת. כשאתה מתחיל לחיות, אז אתה מתחיל להבין את הדברים. כאילו שאומרים לך, אתה מתייחס לאשתך רק בפשט. או אתה מתייחס לאשתך רק בסוד. או רק ברמז, או רק בדרוש. כן? זה לא הגיוני, נכון? זה לא עובד. אי אפשר להתייחס למישהו רק בצורה כזאת. אתה צריך להתייחס לאדם בכללותו. צריך לדעת שיש לו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אם לא, זה לא בניין בכלל, אתה משוגע. אתה משוגע ואתה הורס מסביב. כן, כי אתה עושה נזקים. צריך מאוד מאוד להיזהר איך אנחנו ניגשים לכל דבר ולכל נושא בחיים. תמיד לראות את הדברים בכל המדרגות שלו, כמה שיותר. פשט, רמז, רק בסוד. אם לא, חס ושלום, אתה מדבר על לשון הרע על מישהו כי אתה לא מכיר אותו. למה מדברים לשון הרע בדרך כלל? כי שמעת ממישהו, נכון? והוא שמע ממישהו וממישהו וממישהו, אתה אפילו לא דיברת מילה אחת עם האדם הזה. ואתה כבר בראש שלך, הוא מסוג כזה, והוא מסוג כזה, ומסוג כזה, אף פעם בכלל לא התייחסת אליו, בחיים שלך. כן, יש אנשים בכפר שאף פעם לא דיברת איתם. מילה אחת, מעט מאז שאתה פה. כן. אין אדם בכפר שלא דיברת איתו אף פעם?
לא, 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 לא.
אני?
יש אנשים שאף פעם לא דיברתי איתם. אף פעם.
אולי חדשים אחר שבאו.
לא חשוב, יש אנשים. נכון?
כשעבדתי אין דבר כזה.
חבר.
תמיד חייב שיהיה מישהו שאף פעם לא דיברת איתו. אפילו בבית כנסת.
כולם, כל היישוב אני מכיר.
עכשיו, איך אתה מכיר אותם?
עבדתי.
בפנימיות או בחיצוניות? בפשט, ברמז, בדרש ובסוד. יפה מאוד. לפי הפשט אתה יכול לסכם סיכומים. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא ככה וככה וככה, ראיתי אותו ככה וככה וככה.
אתה לא חייב לסכם.
בדרך כלל, אם אומרים לך איך להגדיר אותו, אתה תגדיר אותו לפי מה שראית. ומה שראית זה מאוד 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 חלקי. צריך להיזהר מאוד מהחלקיות הזאת. לכן צריך מאוד להיזהר, כל עוד אתה לא מכיר בפנימיות את הנושא. אתה לא אומר שאתה שולט בנושא, אתה לא שולט בנושא. כלומר, מה שאני אומר פה זה שאתה לא יכול לשלוט בהלכה אם אתה לא יודע את הפנימיות ההלכה. אז אל תדבר שאתה שולט על ההלכה. אתה שולט על ההלכה כשאתה יודע את הסוד שלה. זה נקרא לשלוט על ההלכה. אז תנסה כמה שיותר לדעת את מכלול הדברים ולא רק פן אחד. מה לעשות? אנחנו לא מבריגה כזאת, אבל אם הייתי אני קובע מה זה להיות רב, אז לא הייתי מעביר רבנות לאנשים שלומדים הלכה. אין דבר כזה להיות רב על הילוכי הלכות של בשר וחלב והלכות שבת, ואז אתה נקרא רב. אין דבר כזה, אדוני. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. אתה לא רב. אתה מחשב שלמד הלכות, כן? והלכות, הלכות, הלכות, והלכות, ואתה יודע לבנות, יש לך מנגנון רוחני לבנות הלכה. אבל אתה לא יודע מה זה הסוד של השבת, אתה לא יכול להיות רב, אתה לא רב. אתה לא יודע מה זה בשר וחלב בפנימיות הדברים, אתה לא רב. בסדר, יקראו לך רב, בסדר, אתה רב. זה לא כך עובד. רב חייב לדעת את סוד ההלכה של הבשר והחלב ואת סוד השבת. מה זה שבת? אם הוא לא למד לפחות אותו זמן, אותו דבר, מה שהוא למד בחיצוניות, מה זה הלכות שבת, ויודע את כל הלכות שבת בעל פה, ולמה המנגנון הזה ככה ומה זה זה ככה, אבל גם יודע את הסוד של הדבר, מאיפה בא הדבר הזה, מה זה מוקצה, מה זה יציאות השבת, מה זה כל זה, כן, מה זה תחום שבת, אז זה קשה מאוד. ולכן הזוהר הקדוש אומר בפירוש שאין לאדם הגדרה של רב, אי אפשר לקרוא לו רב, כן? מורי ורבי אומר שאי אפשר לקרוא לאדם בשם כינוי רב אם הוא לא רב, רב מלשון הרבה, אם הוא לא יודע את הכל. פשט רמז רש ושוד. אז הוא תראו לו רב ככה, זה שם כינוי כזה. כן. אבל רב אמיתי צריך לדעת פשט רמז רש ושוד. זה נקרא רב. וכשאתה מדבר איתו על הלכה, הוא יודע גם כן את הרמז, והוא יודע גם כן את זה, וזה, יש לו את הכל, כל המדרגות. כמובן שהוא גם כן לא יכול להיות דעת רק סוד, כן? ולא ידע על החוס. אותו דבר בצד השני, אותה מחלה. אין דבר כזה, לא יכול דבר כזה. תגיד לו, זה רב מקובל, הוא לא יודע כלום על החוס. אין דבר כזה. אין דבר כזה, הוא לא רב מקובל בכלל, הוא לא נקרא רב מקובל. זה לא רב מקובל. רב מקובל יודע גם את ההלכות. תראו לי חסיד אחד, כן, בספרי חסידות שלא היו גאונים בהלכה. אין. אין דבר כזה. אבל הם גאונים בקבלה. הכל, הכל. בעל התניא גאון, אבל יש לו גם כן שולחן ערוך של הרב. אבל הוא גאון בקבלה. פשט רמז דרש וסוד. זה אדם שלם, זה בניין של אדם שלם. רבי שמעון בר יוחאי כותב הלכות, אבל הוא בעל סוד. זה רבי. זה אדם שלם. אדם שאין לו את כל המדרגות האלה לא נקרא רב. אי אפשר לחנות אותו בשם רב. כן. איתה בזוהר הקדוש, ג' בחינות יש באדם. מתחילה נותנים לו נפש, ככה אומר הזוהר וככה מובא, כן, בכתבי אריזל. זכה, נותנים לו רוח. זכה יותר, כן, נותנים לו נשמה. זכה יותר, נותנים לו נשמה לנשמה ונקראת חיה. כלומר, לפי הזכות שלו, מה זה זכה עכשיו?
זיכוך.
זיכוך. הזדקך יותר, כן? זיכך את עצמו יותר, זה נקרא זכה. כן. והנה הנפש היא מעשייה, והרוח היא מיצירה, והנשמה היא מבריאה, ונשמה לנשמה היא מאצילות. מי מייצג את הרוח באבות?
יעקב.
יעקב, נכון? איך קוראים לו? בחיר. רק אצלו יש בחיר. בחיר שבאבות. מעניין. כי יש לו יצירה. כי הוא בניין מרכזי. ומי יזכה האדם לבחינות אלו? נתן לו הקדוש ברוך הוא התורה הקדושה, פרדס, דהיינו פשט רמז, דרוש וסוד. פרדס. אדם הולך לפרדס. זה אדם שלם, אדם נורמלי. אשתך אומרת לך, איפה אתה הולך? אתה אומר לה, אני הולך לפרד? לא טוב. אתה אומר, אני הולך לפר? גם לא טוב. אתה הולך לפה? היא לא מבינה. אתה הולך לפרדס? זה טוב.
גם לסוף.
כן, גם לא טוב. כן? צריך ללכת לפרדס. בפרדס יש הכל. יש גרעינים, יש עצים, יש פירות, יש ענפים, יש ריח טוב.
מעיינות.
כן, הכל שם בפרדס. והפשט הוא כנגד הנפש, ורמז כנגד הרוח, ודרוש כנגד הנשמה, וסוד נגד הנשמה לנשמה. צריך האדם בתחילה לעסוק בפשטות התורה, ולשמור ולקיים אותה, ובזה הוא מזכך נפשו וזוכה אל הרוח. וכל עוד שלא יזדכך נפשו כראוי, על ידי פשטות התורה, לא יוכל לעסוק בפנימיות התורה, שסכנה היא לא. ורק מי שמזכך נפשו בעסקו בפשטות התורה, זוכה אל הרוח. יוכל לבוא לידי דרשות התורה וזוכה אל הנשמה ומשיג רמזי התורה ואחר כך זוכה אל החיה ומשיג סודות התורה, כך אומר המאור בשמש. כלומר יש תהליך, אבל אדם לא צריך להסתפק ולעצור בדרך. צריך לעלות ולחצות את כל המדרגות האלה כדי להיות שלם. אז הוא נקרא שלם. מידת ההשגה. מידת ההשגה והדבקות של האדם בבורא יתברך תהיה בנשמתו. ככל שנשמתו גבוהה יותר, כך היא השגתו ודבקותו בבורא. השאיפה להידבק בבורא יתברך נעוצה בכך שהנשמה, שהיא חלק אלוהה ממעל ממש, שואפת לחזור אל מקורה. אלא שאם האדם מגביר את יצריו ואת תאוותיו, הרי שהוא מדכא את נשמתו, והשאיפה לחזור אל מקורה, אף היא נעלמת. לעומת זאת, אם גוברת הנשמה על תאוות הגוף, וזוכה האדם לשעבד רצונו לרצון הבורא יתברך, הולך כוח הנשמה וגובר, והשאיפה להידבק למקורה מתחזקת אף היא. בשפת הקבלה אנו אומרים שאם זכה האדם לשעבד את מחשבתו, את דיבורו ואת מעשיו לעבודת בוראו, אזי גופו נעשה מרכבה לבורא יתברך. כן, היכל השם המה. מרכבה העשויה צדיקים המוסרים את נפשם לעבודת הבורא. נקרא מרכבה. כן, יש לו הרכב שלם. להקה עם הרכב שלם. יש לו הכל לפנים. נמצא שהנשמה פועלת בשני מישורים. א', להנהיג את הגוף ולשעבדו לעבודת הבורא יתברך. זה נעשה בכך שהנשמה מנהיגה את הרוח והרוח מנהיג את הנפש. דבר שני, הנשמה מתקשרת אל הבורא וקולטת את עצמות אור האינסוף. בגלל שהיא קשורה לבורא הנשמה, אז היא בעצם אין מסכים מבדילים בינה לבין הבורא. ההיגיון שבדבר הוא שהנשמה עצמה היא מעצמות אור האינסוף, ולכן רק הנשמה יכולה לקבל הערה נוספת ממקור האור עצמו. כלומר, כמה שאתה רחוק מנשמתך, כמה שאתה פחות מסוגל להתחבר, כי אתה לא מחובר לחלק שמחובר. החלק שמחובר זה נשמה. אז כמה שתתקרב יותר לנשמה הזאת, תהיה יותר מחובר. כמה שאתה מתרחק מהנשמה הזאת, אתה פחות מחובר, כי רק הנשמה היא מחוברת באמת. עלינו להבין שעצמותו של אור אינסוף, זה בעצם מה שאמרתי לכם עכשיו, זה כמו הצדיק בחוץ. כמה שאתה יותר קרוב לצדיק, והוא קרוב לבורא, הוא קשור לבורא, אז אתה קשור לבורא דרך הצדיק. כמה שאתה מתרחק מהצדיק, אז אתה מתרחק בעצם מהקשר, כי הוא קשור לבורא יותר. עלינו להבין שעצמותו של אור האינסוף, כפי שהוא מתגלה ויוצא במקורו, הוא נעלה עד כדי כך שאין באפשרות בני האדם להשיג מהות כה עליונה, ותהיה מעלות נשמתם אשר תהיה. משל לרדיו טרנזיסטור זעיר, המתחבר לקבל חשמל בעל מתח עליון. מובן שהכלי יישרף מיד, כיוון שאין לו כלי קליטה מתאימים לעוצמה כל כך חזקה. ואכן הועיל והבורא יתברך רצה שאלהותו תתגלה ותהיה מושגת על ידי בני האדם, צמצם לפיכך הבורא יתברך את הערתו צמצום אחר צמצום, ויצר מציאות של מדרגות רוחניות המשתלשלות זו מזו, וכל מדרגה עקב הצמצום נחותה מחברתה. השתלשלות זו היא בבחינת העילה והעלול, כן, סיבה ותוצאה, ואור האינסוף הוא העילה הראשונה. זה השורש. ואתה יורד, 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 יורד במדרגות, ובעצם יש מסכים, 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 מסכים. כמה שאתה יותר רוצה לראות את הדבר המקורי, את האור המקורי, כמה שהמסכים נופלים. אם אתה נשאר דרך המסכים, אז קשה לך בעצם להשיג. אז אתה צריך לדעת את כל הרבדים, גם את הרובד שיש בו את הכיסוי, זה הפשט של התורה, וגם לחפור יותר פנימה. כדי להבין את הנושא טוב יותר, נשתמש לענן בדוגמה מחיי היום יום. כתבנו לאל שהידיעה הבסיסית בתורת הקבלה היא שאין שום מציאות שאין לה שורש רוחני המהווה אותה. כלומר, אין שום דבר בעולם שאין לו שורש שגורם לו להיות. בסדר? ומחיה אותה, גורם לה שתמשיך להתקיים כל רגע. כל דבר יש לו את השורש שלו. דוגמה לכך, מצאנו במאמר חז"ל, אין לך עשב שאין לו מלאך, אתה אומר לו, גדל. כלומר, אפילו לפעולה הנחותה הזאת, כמו גידול העשב, יש כוח רוחני, שורש פרטי המהווה אותו והמחיה אותו, שהוא בא משורש כללי מאוד, אבל הוא מתלבש בשורש רוחני של הצומח, שאומר לדשא תגדל. השורש הזה, שהוא כוח רוחני, רצון הבורא הספציפי לאותה מציאות, מתהווה אף הוא מכוח רוחני נעלה ממנו. זאת אומרת, הכל כלול בכלל אחד גדול. ואף אותו כוח מתהווה על ידי כוח רוחני נעלה ממנו וכן הלאה. עד שזה מגיע לדשא הזה שיש לו מלאך פרטי שאומר לו תגדל. כלומר, הקדוש ברוך הוא האינסוף יורד, יורד, יורד ומתעסק בפרטים, בפרטים, בפרטים. אבל הכל מכוח הכלל. והרי הדוגמה, מקור זרם החשמל הוא בתחנת הכוח. זרם זה יוצא מתחנת הכוח דרך כבלים עבים, כבלים עבים, מאוד, ומתח הזרם בהם נקרא מתח עליון, מתח גבוה. משם מתפצל הזרם ומגיע לבתי החרושת, למפעלים הגדולים והקטנים ולבתי המגורים. אתה רואה שככל שאתה מתרחק מחברת חשמל, הזרם קצת יותר נמוך, יורד, יורד. כיוון שבבתי החרושת הגדולים יש מכונות שצרוכות, כן, שתצרוכת החשמל בהם, כן, גבוהה מאוד, כן, צריכת החשמל, גבוהה מאוד, תצרוכת, כן, החשמל, גבוהה מאוד. בונה חברת חשמל מכשירים מיוחדים לווסת את זרם החשמל, באופן שהוא מגיע במתח גבוה יותר למפעלים המסוימים, ובמתח אחר לבתי המגורים. זאת אומרת, יש פילטרים, שנאים, כן, זה בעצם כלים, זה מידות שונות. אז מהקבל בא למתח העליון, כן, עד לבית, לבית המגורים, עובר הזרם הזה צמצומים, דרך טרנספורמטורים מיוחדים איתך.
מתרבן בחשמל הרבה.
כן, כי זה הדבר הכי קרוב למציאות הרוחנית שאנחנו מכירים, זה האור. חוץ מזה, גם בחשמל עצמו, בחוץ, יש הפסד. על הקו הכוח מפסיד, כי הוא עובר דרך משהו. אם לא היה את המעבר הזה ממקום למקום, הוא לא היה מפסיד. זאת אומרת, מעמוד חשמל לעמוד חשמל, צריך עוד פעם לתת לו עוד כוח, כי הוא מבזבז. אם היית עושה חוט ארוך, לא יודע כמה, מאות קילומטרים, אז מה שהיה הכוח בהתחלה, לא מגיע אותו כוח בסוף. כן?
זה רואים את זה
בטלפונים.
זה
החוטי,
אז
אין בעיה, אין הפסדים. כן, נכון. אבל במה שעדיין כן חוטים, אז יש בעיה. עד היום עוד לא ימציאו, כן, את הכל בעל חוטי. אתה הולך לאיזה קונצרט של נגנים, יש להם איזה 10 מסעיות, רק עם כבלים. כמו ימי הביניים, כן, עדיין. מי שלא מבין קצת זה, הולך עם הגיטרה שלו, עושה את העד אחורה נופל, מלא חוטי, מלא קבלים בעל הרצפה, בלגן שלהם. כן, אז היום לאט לאט משתכללים, אתה רואה כבר זמרים עם איזה מין מיקרופון כזה, אין לו כלום, שום חוט. כן, לאט לאט, עוד כמה שנים לא יהיה כלום, כל הגיטרות, כל הזה, ינגנו בלי כלום. היום יש לך מיליונים של חוטים, זה כל הגלגלים הגדולים האלה, ממש ימי הביניים, אנחנו נצחק על זה עוד כמה שנים. מסעיות ומסעיות של כלים, מכלים שונים. כן, אז כמה שהולכים משתכללים את זה. עכשיו יש לך איזה מין מכשיר כזה, חצי מזה, כן נכנס לך באוזן, זה מטר עשיתו. בהתחלה הייתה צריך להכניס כזה, כמעט איזה טלפון של כאילו וחצי, הייתה רק איתו, יותר כבד לך מהזה, היית חוזר לבית ככה, עם כל מיני דברים כאלה, היום יש לך רק אחד כזה, כן? לאחר הסבר זה, נתבונן במקרר החשמל המצוי בכל מטבח. מקרר זה מקבל את כוחו מזרם החשמל המגיע מהתקע שבקיר, כן? הזרם אל התקע מגיע דרך המערכת החוטים, המתחברים אל עמוד החשמל, הזרם מגיע אל עמוד החשמל מהטרנספורמטור השכונתי, אתה רואה, אתה גם יוצא מהחשמל, אתה עוד לומד פה. הזרם מגיע לשם, בא מתחנת האגירה האזורית, וזו מקבלת מתחנה המחוזית, וכן הלאה שמגיעים בסופו של דבר לתחנת הכוח הראשי. אותו דבר מה שאתה רואה בעולם הזה, יש בעולמות הרוחניים. ולנמשל, האור היוצא מהאין סוף ברוך הוא. הוא כל כך נעלה עד שצריכים לצמצומים, אין קץ כדי שיהיה ראוי להתגלות. כלומר, כדי להיות מושג על ידי הנבראים, כן? אז אין אנו מדברים על בני האדם דווקא, אלא על כל הנבראים. כלומר, כל דבר מגלה חלק מהאינסוף. בגלל שזה פה, אתה רואה אותו, אז האינסוף מתגלה בו. בצורה שלו, בכלים שלו, ברמה שלו, בכוח שלו לגלות. עכשיו, הכוח שלו לגלות הוא הכוח שלו לחסות. אתם מבינים? על ידי הכוח לחסות, דווקא שם יש גילוי. על האור. ההסתרה היא גילוי. כן, זה הפרדוקס. אבל ככה זה עובד. זאת אומרת, מקום שאין לו אסתר, אין לו צמצום, לא היית רואה אותו. מתגלה לי עכשיו פה עת, בגלל שיש חומר שבנה אותו, יש לו מידות, אני יכול למדוד אותו בעובי ובזה וזה, השתרתי משהו, ומההסתרה הזאת יש לי גילוי. כל דבר שלא מוסתר, אין לי גילוי בו. כלומר, איפה שאין לבוש, אין גילוי. אם אני רוצה לגלות, אני חייב להלביש, להסתיר. מה? זה אותו דבר, זה אותו עניין.
זה כיסוי.
זה כיסוי, כן. זה העניין של האדם, זה העניין של הכיסוי. הכיסוי מגלה. כלומר, אותיות ספר תורה, כן, זה הכיסוי של הלבן. כן, אני מצייר את האותיות, אני צובע את האותיות של ספר התורה, ושם יש לגילוי. כן, אם לא הייתי מחשה את האותיות בשחור, לא הייתי מגלה שום דבר. כלומר, מצד אחד אני רוצה לגלות, כדי לגלות אני חייב לדבר, הנה אני עכשיו מדבר, אז אני חייב לצמצם, זה צמצומים, זה אותיות, כן, מדויקות, אין עוד שבא להתבלבל עם השנייה, וזה מה שמגלה. ואני מסתיר כדי לגלות. מגילת אסתר. אז בני האדם דווקא, כן, זה לא רק בני האדם כמו שאמרנו, אלא על כל, על הנבראים מעולים כגון מלאכים, שרפים, חיות, הקודש, כן, הכל, הכל, הכל. כוונת הבורא למטה בעיונים, ברוך הוא היה, במעשה בראשית שהתגלה מלכותו בעולם, ויש שכינתו בתחתונים, ובריאותיו ידעו מאלאותו יתברך שמו. אך מחמד גודל בהירות קדושת אלאותו, לא יכלו בני האדם לקבל הבהירותה. למשל, כמו שבלתי אפשר להביט בזוהר החמה בעת תוקף בהירותו. צריך משקפיים, משקפי שמש, מסתירים. כך קל וחומר באלף אלפי אלפים הבדלות בבהירות אל אותו התברך. וכך עילת כל העילות שיש על העולמות זה למטה מזה. כל מה שהעולמות הם היותר למטה, הרוחניות שבהם יותר קטנה, והבהירות אינה מביקה כל כך, והוא מצומצם, כן, אותה בהירות מצומצמת, כדי שמאותו בהירות יוכלו בני אדם לקבל בהירות של מעלה ממנו, ולבוא במעלות מעולם אל עולם, שיוכלו אחר כך לקבל האורות היותר גדולים עד אינסוף. כלומר, עד שאינסוף ברוך הוא מתגלה, אני צריך יותר ויותר לחזק את הכוח שלי לקבל את האור. אז אני מחזק כוח התנגדות, מגדיל את כוח הקבלה שלי, כן, המנוע שלי יותר עם נגד יותר חזק, וככל שהנגד שלי יותר חזק אני מקבל יותר אור. מה שפרדוקס. אתה חושב שלקבל אור אתה צריך להיות רק בור? לא, אתה צריך להיות נגד. אם אתה נגד טוב, אתה מקבל אור טוב. אתה לא נגד טוב, אין לך אור, יש לך רק קצר. אתה עושה קיצורי דרך, אתה מתפוצץ, אתה מקבל את מלוא האור בבת אחת, בשנייה אחת, אבל כולך חושך בסוף. באותה שנייה. כמו נורה שמתפוצצת. כי הנהגה שלה מת. מה זה נורה שלא עובדת? מה זה נורה? זה רק נגד. זה אין משהו אחר. נורה זה נגד, זהו. זאת אומרת, אתה מודד נורה רק על ידי כוח הנגד שבה. זהו, זה מה שכתוב לך. כל מה המספרים שיש על המנורה שם זה רק כוח הנגד. כמה כוח ההתנגדות שלה, זהו, זה מה שכתוב שם.
למה אנחנו מתנגדים?
זה הכוח, זה להתנגד, צריך ללמוד מה זה התנגדות, כוח התנגדות, כן? זה לא התנגדות כמו שאתה אומר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, כן, הפוך. זה רוצה אבל בצורה, בשוני, צריך לדעת איך. איך אני רוצה לקבל. כלומר, אם אתה רוצה לקבל ואתה רק פותח את הפה, אז זה כבר לא קבלה, זה יעיתה.
על העיתים.
כן? אתה לא לועש, כן, מפתמים אותך. אז אתה לא עושה שום פעולה, בסוף אתה הופך להיות חולה. כן, כי מכניסים לך בלי כוח ההתנגדות שלך, בלי הלעישה, בלי השני. כן, כאן פה יש לנו שינויים. כל מה שאתה אוכל, יש לך שני, 32, השני שלך זו מדרגה 32, כן, יש לנו שני, טרנספורמטור, שלוקח את החומר גלם והופך אותו לחומר אנרגטי על ידי השני הזה, לפי המדרגות של הגוף. אז לך 32 שניים, כן, שהם בעלי השינוי הזה. כשושנה בין החוכים, כן, רעייתי בין הבנות. שושנה, אותו דבר, טרנספורמטור. כטרנספורמטור בין הקוצים, כן, כנסת ישראל בין אומות העולם. אנחנו טרנספורמטורים קטנים שמתקנים, כן, ומתאימים או מתאמים את האור האלוהי לעולם הזה. כלומר, האור האלוהי עובר דרך הפריזמה של עם ישראל כדי להתגלות בעולם. אנחנו הטרנספורמטור של כל אומות העולם. לכן רק דרך עם ישראל עובר האור האלוהי, ודרכנו, כן, אנחנו כשושנה, זה השני, בין כל החוכים. אז אנחנו הטרנספורמטור של אומות העולם. ואנחנו משנים את האור לקומה ולרמת העולם. ואם השנה היא לא טוב, אז משנים. בעיה. צריך להתן. מה עושים כששנה היא לא טוב? מחליפים שנה. בעיה. כן? אז חז ושלום, עם ישראל לא יכול להשתנות. אסור לשנות את עם ישראל. אז מה עושים? צריך לתקן את השניים. עכשיו, איך בנוי שניים? שלילים, שלילים, שלילים. זאת אומרת, כמה שיותר חומר. כן, מיליונים של סיבובים. שיהיה הרבה, 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 הרבה כוח התנגדות. כשאתה מקבל משהו, זה לא עובר ככה מפה לפה, מהפלוס למינוס. לא, אז אתה צריך, כן, שהאור הזה כאילו מהפלוס, שהוא הנותן, עד שיגיע למינוס, הוא עובר שם, כן, הוא חושב שזה קצר. אבל זה לא קצר, זה ארוך מאוד. זה דרך שנראית לך קצרה, אבל היא ארוכה. ועד שהאור מגיע לשם, זה נקרא כוח ההתנגדות הזה. זאת אומרת, כשאתה רוצה לאכול עכשיו ולשתות, אומרים לך, לא, זה לא נכנס מיד ככה. אתה צריך להסתכל, לברך, לכוון, ועד שאתה בולע, ושם גם כן יש לך בירורים והכל, זה נקרא כוח התנגדות. אז בכל דבר בחיים, אתה עכשיו הולך לקנות רכב, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני הולך לקנות את הרכב הזה? אם זה רק בשביל תענוג, בשביל עצמי, זה משהו אחר. אם אני רוצה לעשות בו תורה ומצוות, אם על ידי הרכב הזה אני פחות בסכנה בשביל שזה, לא יודע, כל מיני מדרגות, 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 כדי לקרב אותך יותר ולגלות את האלוהות יותר. זה מה שצריך להדריך אותנו תמיד, 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 בכל דבר. אתה הולך לקנות נעליים, אתה הולך לקנות סוודר, ג'ינס, לא יודע מה, אותו דבר. כוח התנגדות, למה? מה אני עושה עכשיו, ברגע הזה? למה אני נוסע לאלת? כן? 80% כיף ו-20% שיעור, או 80% שיעור ו-20% כיף. מה, תלוי, כן, מה עושים? או 100% גילוי אלהות. הילד השחר. כן, אלת, אל תקרא אלת, אלא הילד. כן, הילד השחר. כן, כנסת ישראל נקראת הילד השחר. שם יש עבודה, כמו בכל מקום אחר. אז זה הבניין.
אבל לא רואה, בידי זה שאלה קטנה, אם זה לא קשור על פעם אחרת. האם אני יודע, זה בוודאות, אני יודע, זה באמת בוודאות. שאם אני נוסע לשם, אני יכול לחרב הרבה, אני יודע את זה.
אז למה אתה לא
זוכר? אבל זה יכול להיות שזה החשבון ההתקדמות שלי.
זה לא חשוב.
אז לעשות את זה?
כן. זה לא חשוב. אתה יכול להתקדם. כי כשאתה מלמד, אתה מתקדם יותר.
אבל אני נופל במקומות אחרים.
אתה עכשיו אומר לי שאתה זה.
לא, אני לא יודע אם אני יכול
לתאמין. אתה עכשיו היית בטוח בעצמך לפני שנייה.
השאלה אם הוא נוסע כדי ללכת.
אם אתה אומר לי שאתה נוסע ואתה בטוח, בטוח, בטוח שאתה מקרב, ואחרי דקה אתה אומר לי אני לא כל כך בטוח.
לא, אותם אני מקרב.
אבל אף פעם לא קורה בכלל. לא הבנתי. אתה נופל או אתה מרים אותם?
אני מקרב אותם.
או שאתה מתקרב אליהם? לא הבנתי.
מקרב אותם.
אז אם אתה מקרב אותם, אתה לא נופל. אתה מרים אותם מהמדרגה שלהם אליך. כן?
לא, אבל הוא צודק משהו, הוא מתכוון למשהו אחר. הוא מתכוון, נגיד, עכשיו הוא הולך לשם, אוקיי? והולכים כולם על היום העצמאות, לאן הולכים? הולכים לכל הרביטר חוב שם, ומה שהולך שם, או לדיסקוטה גם כן. אז הוא כאילו הולך איתם, כי הוא חייב להיות איתם. השאלה אם הוא נופה, אם הוא הולך איתם כדי להראות להם שאני איתם, או...
הוא לא חייב להיות...
אתן לך דוגמה, פעם שעברה שהייתי שם, לא תכננתי. הקשבתי לחבר שיש כמה חבר'ה שרוצים שאני צריכים לדבר, וזה אמר לי, כן, אני ארגן לך. הנה, זה כמה חבר'ה ככה שלו. ראיתי שאני דיברתי איתם, וזה היה עם וואלה, התלהבו וזה, אז הוא קראו לחברים שלהם. הם אמרו, קראו לחברים שלהם, דיברתי בית, דיעבד של ראש העיר, אמרה לי, בואי, של ראש חבר'ה, לבית, הגעתי, אני רוצה את עצמי בית של ראש העיר, דברים עם ראש העיר, תבין? כי הוא מתגלגל, ככה. אז אני ידע...
זאת אומרת, יש לנו כניסה לאלת עוד כמה שנים, אתה תהיה ראש העיר שם.
ראש
העיר, אבל... זה בדיוק ככה עובד. ככה אתה צריך לעשות, להמשיך.
אתה אומר לי תואר. אני בעבר רציני הרב. להזכיר שם דירה ולהזכיר זה, כי כשאני שאלתי לך מות על ידיים לו וזה...
אמרתי לך...
על הגור
שם? לא אמרתי לך לא, אמרתי לך לא בפסח. אני זוכר טוב את המילים שלי.
לא בפסח?
אמרתי לך בפסח, בכל המועד לא. לא שווה. נכון? ככה אמרתי לך.
כן, נכון.
אז אל תגיד אתם בכללות. אתה כן, אם אתה, יש לך את הכוח ויש לך את הכוח הזה.
איך אני אגיע לשיעורים שלך?
תמצא שיעורים שם.
לא,
תמצא שיעורים שם, יש שיעורים שם. אני אתן לך מקומות ללמוד שם.
תעשה אימת, תקבל באימת.
כן.
בכלל אנחנו חושבים לעבור ל...
יש ישיבה טובה מאוד באלה.
עוברים לאלה.
יש ישיבה. הרב שלי מאמת שבאלה.
איך
הרב צוקרמן. אני מלמד באלה, פעם אחת בשבוע.
פעם בשבוע לא רואה לשם.
נכון.
נראה לי אני יודע.
כן, יש לה איזה 200 שם, 200 תלמידים, רציניים מאוד. כן, אתה יכול ללמוד שם.
הוא יקבל אותי?
אה?
הוא יקבל אותי?
תתקבל. תיכנס, תעשה... כן.
איך אמר רב? שב.
תעשה כוח שיקבלו אותך.
זה שיעור אונליין.
כן. תפגוש את הרב לפני, תדבר איתו. אם אתה נכנס לשיעור בלי לבקש ממנו, אתה תמצא את עצמך עף בצורה מאוזנת. הרב שלי מאוד חריף, לא מקבל דברים כאלה. אתה מרים את הראש, רואה אחד שלא היה בשיעור, הגיע, אומר, איפה אתה יצא אתה? מי יאמר לך להיכנס לפה בכלל? אני אומר לך את זה עם חיוך. אתה תראה את הפנים שלו, אתה תראה את תלמידים שם פוחדים לשאול שאלות בשיעור. שאל אותו, הוא מכיר אותו. פוחדים לשאול שאלות. לא שומע, מה? טוב, אז הוא, האמת זה משחק, הוא לא ככה בפנימיות, כן? אבל צריך לדעת, כי אתה לא מכיר אותה, אתה, כן, כולך רועד, אנשים לא מדברים אפילו. שואל שאלה, חצי שעה שעונים לו. אני חושב ש... מה?
מה?
מה
זה כנראה?
לך תדבר, תדבר. תבקש ממנו, תגיד לו, אני בא מירושלים, כן? חבר יואל, יואל בן ארוש, תגיד לו.
חבר, רב, אני ממך רואה.
איזה, חס ושלום, אני כלום, אני שום דבר. כן, אז אתה הולך אליו, אתה אומר לו, יש לי חבר שם, יואל, הוא אמר לי לבוא, אני גר באלת, לבוא לשיעורים של הרב.
ישר
מוכנס אותך.
כן.
לא, 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 אל תגיד.
כן,
אתה. תסבך אותי, מה בורים. טוב. עולמות הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. מעניין אתכם או שעייפים? כותר הרמח"ל בספר הכללים. ארבעה עולמות הם, הנקראים הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, והם עולם האלוהות, הצילות, עולם הכיסא, בריאה, עולם המלאכים, יצירה, והעולם התחתון, עשייה. עולם הצילות הוא שורש לכל המציאות שאנו נמצאים בה. וכאשר כן? אנו מדברים על מחשבת הבריאה, הכוונה היא לעולם האצילות. כלומר, האצילות זה מנגנון שבו הייתה מחשבת הבריאה. אם זה מחשבת הבריאה, זה מה שלפני הבריאה. זה פשוט. אחרי האצילות, באה בריאה. כלומר, לעשר הספירות, כן, של הצילות, כמו שנראה לעלם חמש פרצופים שבעולם הזה. כלומר, כל מחשבת הבריאה, איפה היא נמצאת? מדרגה הזאת שנקראת עולם הצילות. בעשר הספירות של הצילות, שם בעצם תוכננה כל הבריאה כולה. ומהצילות איפה היא נבראת? בבריאה. כן, כשמע כן היא. כלומר, כל הולדה תמיד היא בעולם הבריאה. תמיד. והיא חוזרת לאצילות. כל מה שלמעלה מעולם האצילות שייך לעולמות אינסוף. מבחינת ההשתלשלות, עיקר גילוי הרצון האלוהים מתחיל בעולם האצילות. אז אנחנו לא מדברים, דיברנו כבר מספיק, על מה שהיה לפני. לא מעניין אותנו, במרכאות, כן, מה שהיה לפני, כי אנחנו רוצים להתעסק במה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתעסק. זאת אומרת, במה? לא במהותו, אלא ברצונו. אסור לנו להתעסק במהותו, אלא ברצונו. הסבר רחב יובא להלן כשידון נושא עולם האצילות, שבו התגלה השורש להנהגת הטוב והרע, ההנהגה לבעלי הבחירה, ואילו בעולמות שלמעלה מעולם האצילות מדובר בהנהגת העתיד. זה כבר עולמות השכר. הנהגה של טוב בלבד, שהרי לעתיד לבוא יתגלה ייחודו של הבורא יתברך, ולא תהיה מציאות של רע בכלל. כן, כך אומר לשם שבו והחלמה. מבחינת ההשתלשלות, העולם שמעל האצילות הוא עולם אדם קדמון. כן, דיברנו על העולם הזה, שם הייתה שבירת הכלים, והתיקון היה עולם האצילות. בתוך המציאות שנקראת עולם קדמון, אני אזכיר לכם, כן, רק מטבור ולמטה, של אדם קדמון, של מדרגת אדם קדמון, שם היא נמצא עולם האצילות. אתם זוכרים את כל זה או שצריך לחזור קצת?
אני
לא זוכר? מה? זאת אומרת שאדם קדמון זה מציאות עליונה, רוחנית כמובן, לא מדבר על אדם הראשון, ובתוך אדם קדמון, נגיד שנצייר את זה בכותרות, כן, הנה אדם קדמון, נגיד, זה עולם גבוה מאוד שאין לנו בכלל מושג, אין עדיין בריאת האדם, אין עדיין בריאת העולם, אין כלום ממה שאנחנו מכירים. בעולם הזה, כן, זה אלוהות. בתוך האלוהות הזאת יש את כל מה שנקרא שבירת הכלים ותיקון של שבירת הכלים. עכשיו, שבירת הכלים נמצאת שם, התיקון של שבירת הכלים זה עולם האצילות, שאנחנו עכשיו נדבר עליו. זאת אומרת, עולם האצילות יש לו שם נרדף שנקרא עולם התיקון. בסדר? תיקון למה? לכל המשברים שהיו לפני. עכשיו, אם אני לוקח קומה, כל קומה הזאת זה אדם קדמון. אתם רואים, יש לו קווים, 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 כל קו זה רמה בתוכו. עולם האצילות, שהוא בא לתקן את השבירה שהייתה באדם קדמון, היא מתחילה מהטבור, הנה הטבור פה, אתם רואים? מהטבור שלו ולמטה, הנה, מפה, מתחיל עולם האצילות, אוקיי? זאת אומרת, כל החלק העליון, אני לא מתעסק בו, של אדם קדמון, רק מהטבור שלו עד הרגליים שלו, כן, יש לי את זה קצת, הנה, נגיד שזה נגמר כאן, כן, זה עולם האצילות, זה התיקון. אחרי זה מעולם האצילות אותו דבר, כן, יבוא עולם הבריאה מהטבור שלו ולמטה, ואחרי זה עולם היציאה, ואחרי זה עולם העשייה, אותו דבר.
אדם קדמון כאילו מתוקן?
אדם קדמון, תיקונו זה עולם האצילות. כן, זה לא שהוא מקולקל ומתוקן כמו שאנחנו מתקנים רכב, כן? אבל זה מדרגות רוחניות, לא נחזור כי זה עולם ומלואו, אבל התיקון, מה שאנחנו צריכים לזכור, שהעולם שלנו, המציאות שלנו, מתחילה מעולם האצילות. כלומר, כל המחשבה של הבריאה שלנו, שאנחנו מכירים, זה עולם האצילות. עולם שהוא כבר מתוקן בשורש. זה נקרא עולם התיקון. אחרי זה יורדים, יש השתלשלות, ואנחנו צריכים לגלות את עולם האצילות גם בעולם הזה. בסדר? אז אם נרצה לעשות השוואה בין עולם האצילות לבין עולם אדם קדמון, נאמר שההבדל ביניהם הוא כמו ההבדל בין רצון לבין מחשבה. הרצון הוא צורה מופשטת ללא גבול, כן, זה רצון, אני רוצה, ואילו המחשבה היא מייצדת יכול חלק מהרצון, החלק הרלוונטי, התכליתי. לומר, מי זה לעומת זה, כן? עולם האצילות, מה הוא הופך להיות? אכן, עולם האצילות הוא עולם המחשבה, ועולם אדם קדמון הוא עולם הרצון. אדם קדמון הוא לאין ארוך גבוה מאוד, אין סופי, ביחס לעולם האצילות, שהוא רק תכליתי. משם אני כבר בונה מנגנון שהולך להיות בו ממנו עולם. בסדר? אז מי יותר גבוה? כמובן, אדם קדמון הרבה יותר גבוה. כן? ובתוך המדרגה הזאת שנקראת אדם קדמון, כן, מתחיל המנגנון של עולם תכליתי שהולך לכיוון של בריאת העולם. בעולם אדם קדמון אין ספירות, כמובן, כי הוא גבוה מאוד ועדיין אין צמצומים, אין כל מה שאנחנו מכירים. אפילו שאמרתי מקודם שזה מהטבור שלו ולמטה, זה רק כדי להמחיש, כמובן. אל תתפסו את הדברים, חס ושלום בחוש. אין פרצופים, לא שמות, לא כינויים, אלא הוא אור פשוט, רצון פשוט. כל התיאורים של ספירות או פרצופים המצויים שם, הרי אין בהם, אין הם באים אלא כדי לסבר את האוזן. כן? זאת שלא ישבר את האוזן. כן. ואכן, רק באצילות מתגלות עשר הספירות, ובעולם האצילות התגלה המעציל להיקרא בשם י' כ' ו' כ'. כלומר, השם י' כ' ו' כ', הוא לא יכול להיות באדם קדמון. הוא לא מתגלה שם, כן? כי אם אתה מגלה שם כזה, אז אתה כבר עושה צמצומים וספירות ומדרגות. שם באדם קדמון לא משחקים עם זה. אז השם הזה, שם הוויה ברוך הוא, ברוך שמו, מופיע בעולם האצילות. כן, לא לזלזל בשם הזה, חז ושלום, כן? שזה רק ממדרגה כזאת או אחרת. זה הגילוי, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, כן? זה עצמות השם. וזהו הגילוי הגדול שבעולם האצילות. זה השם הזה, י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, עולם האצילות זה שם י' כ' ו' כ'. כל פעם שאני רואה י' כ' ו' כ', זה עולם האצילות. י' זה חוכמה, ה' בינה, ו' תפארת, ה' מלכות. של עולם האצילות. שעצמות המעציל, עצמות אור אינסוף, מתלבש בספירות האצילות והתייחד בהם ייחוד מושלם. על ידי ייחוד זה התגלה שם הוויה הקדוש, שהוא עצמות המעציל ברוך הוא. להבנת עניין חשוב זה, ניקח דוגמה ממה שדבר כתבנו לאל, כוח הנשמה המתגלה רק, או מתגלה רק לאחר שמתלבשת על הגוף הגשמי. זה מה שאמרנו מקודם, שכדי לגלות אנחנו מסתירים, כן? על ידי התלבשות בגוף גשמי אני מגלה כוח פנימי. והתלבשות זו היא הדוגמה הטובה לדרך ייחודה של המהות הרוחנית עם המהות הגשמי. ייחוד מלא ומושלם. כמו כן, אור האין סוף מתלבש ומתאחד עם הספירות. אף שאין ערך והשוואה בין המשל לבין הנמשל, נוכל מכל מקום להבין את עניין הייחוד של אור אין סוף בספירות של עולם האצילות. כלומר, האנרגיה, הכוח, האלוהי, מתלבש בתוך השפירות, ומשם מתחיל התכלית, זאת אומרת, שמצומים, כדי לגלות עולם. לעומת גילוי שם הוויה באצילות, בא גילוי שם אלוהים בעולמות הבריאה, היצירה והעשייה. כלומר, הוויה זה אצילות, ושם הטבע, האלוהות, זה מה שמתלבש בתוך החומר, זה יתחיל דבר בשם אלוהים. עניין זה מרומז במעשה בראשית. בתורה מובא שם אלוהים ולא שם הוויה. כן, בהתחלה, בבראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, בריאה, זה שם אלוהים. כיוון שהכתובים בסיפור מעשה בראשית מתייחסים לעולמות הבריאה, היצירה והעשייה, ולא לעולם האצילות. אבל
סגמה זה הוויות ששחקים מעולם העשייה, כולל
לא
הוויה.
בכל עולם.
בכל עולם יש את זה. בכל עולם יש את זה, גם בעולם העשייה יש אב סגמא ב, יש אצילות בריאה, יצירה ועשייה של עשייה. כמו שיש עשר ספירות, אפילו בספירה הכי תחתונה, שבכל הספירות התחתונות. המנגנון האינסופי מופיע עד התא הקטן. כן, אם אני לוקח תא מהגוף שלך, יש בו את כל הגוף שלך?
כן.
אותו דבר. על ידי תא אחד, תא יכול, זה מעלף התא, תא. כן. לכן נקרא תא. יש הכל בפנים. זה כמו אז, גם כן, מ-A עד Z. כן, לא מ-A באנגלית. עד הזד האחרון. כן? זה אותו דבר. זה את או אז זה אותו דבר. זה בלועזית וזה בלשון הקודש. אז ישיר משה זה בגמר התיקון. כן? אז עולם האצילות הוא אלוהות גמורה. כשאני מדבר על אלוהות אני מדבר על אצילות. ונקרא עולם המחשבה כאמור לאל, לעומת עולמות הבריאה, יצירה ועשייה, שמהם מתחיל עולם הפירוד, עלמא דפירודה, מציאות של נפרדים. אז מה זה עולם המחשבה הזה? לפני שנמשיך להסביר את עולמות הבריאה, היצירה והעשייה, נתעכב על המושג עולם המחשבה. כלומר, אני חוזר קצת לעולם האצילות. לא הרי המחשבה האנושית כהרי המחשבה האלוהית, כן? כאילו מחשבותיי, מחשבותיכם וכו' וכו', כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על מחשבה, אל תתרגמו את זה למחשבה כמו שאתם חושבים. המחשבה האנושית בנויה ומיוסדת על רשמים ותחושות שאדם מקבל מהעולם שמחוץ לו.
הרב, תשאיר לך שאלה על זה. מוכן אתה דברת שהאור של האינסוף הוא אותו אור אינסוף, רק שהוא בנשם המצבש איך מסך יותר זה וכן הלאה. אבל המחשבה של השכל יותר קרה מהרגש, כאילו, זה כאילו נראה לכאורה שברגש יש משהו שאין בשכל, וזה אמור להיות ההפך. השכל צריך לשלול את הרגש בתוכו.
השכל והרגש הם פעולות של הנשמה. לא זה ולא זה הם הנשמה. זאת אומרת שהנשמה מתחלקת לפעולות, לאיברים איברים. איבר אחד מהנשמה נקרא שכל, גילוי בצורה כזאת, וגילוי אחר נקרא רגש. זאת אומרת שכשאדם פועל, הנשמה שלו פועלת דרך הרגש, דרך השכל, דרך החושים, דרך הדמיון. כל הפעולות האלה זה רק פעולות של דבר אחד. נכון שהדבר הכי עליון באדם, הפעולה העיקרית באדם זה לגלות את צורתו, וצורתו זה השכל. אדם שאין לו שכל, שהוא לא השיג שכל בחיים שלו, אמרנו שהוא כאילו נברא לשווא. כן? אז הכוח העליון שכולל את כולם הוא שכלי. כלומר, איך זה שכל אמיתי? זה שכל שכולל בתוכו את כל מה שיבוא אחר כך. זאת אומרת, אדם שכלי זה לא רק אדם שיש לו שכל, אלא אדם שיש לו שכל, רגש, דמיון ומעשים. כן? כי הוא גבוה יותר.
הוא כולל.
אם הוא גבוה יותר הוא כולל. אז לעומת זאת, המחשבה האלוהית היא השורש, אשר ממנו נבנה התוכן של כל מציאות עולמות הבריאה, היצירה והעשייה על כל מרכיביה. כלומר, עולם האצילות הוא עולם המחשבה, הוא המהווה והמקיים את עולמות הבריאה, היצירה והעשייה, ולכן הקשר בין האצילות לבין הבריאה, היצירה והעשייה הוא תמידי. אם הוא היה מתנתק לרגע אחד אפילו, חז ושלום, הכל היה חוזר לעין ואפס. כלומר, האצילות זה המחשבה, וזה לא מחשבה מנותקת מבריאה, יצירה ועשייה, כמו שאנחנו חושבים שמחשבה זה דבר שהוא רחוק והמעשה זה דבר אחר. אין דבר כזה. המחשבה היא פועלת בתוך המעשה. זה אנחנו צריכים להבין טוב, טוב, טוב. אנחנו חושבים שכשאני מכניס למשל מחשבה בדבר, שאני עושה אותו, אז אני רק חושב על הדבר הזה, אבל אין לי פעולה על הדבר הזה. זה נכון? זה לא נכון. טעות. כשאני חושב על נושא, אני עכשיו, על ידי המחשבה הזאת, מחיה את הנושא הזה. ואני מהווה אותו, ואני נותן לו כוח. כלומר, האנרגיה של המחשבה על נושא זה חשוב מאוד. כשאתה אומר למישהו, תחשוב עליי, כן? זה כאילו, אתה מחיה אותי בזה שאתה חושב עליי. אתה שולח לי כוחות. אתה מחיה אותי. עניין זה קשה להבנה כיוון שאנו רגילים להפריד בין המחשבה עצמה לבין תוצאותיה. כן, בשבילנו מחשבה זה לחוד ותוצאות זה לחוד, מה שבחוץ. למשל, סופר חושב על כתיבת ספר. אז מה אתה רואה? במציאות שאנו רגילים לה, לאחר כתיבת הספר, שוב אין קשר בין מחשבת הסופר לבין הספר. זהו, נגמר, הספר נתן אותו. ספר עכשיו בארון בבית הכנסת, הוא כבר כותב ספר אחר. אז מה הקשר שלו עכשיו לספר הזה? אין יותר, נכון? מחשבתו של הסופר ניזונה מהרשמים החיצוניים שהוא רואה. כאן נסגר המעגל, ולאחר הכתיבה שוב אין קשר בין הסופר לבין סביבתו. אין הדבר כך באשר למחשבה האלוהית. קדוש ברוך הוא לא ככה בכלל. המחשבה האלוהית, זאת אומרת עולם האצילות, כמו שהגדרנו את זה, מתלבש ומתאחד בעולמות הבריאה, היצירה והעשייה, והרי הם כגוף ונשמה. זאת אומרת שעולם האצילות לעולם פועל בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. תמיד פועל, תמיד משדר דרכם את הכוח המחשבתי הזה. לא כמו שאני, כשגמרתי ציור, הציור ואני הם שני דברים שונים. כן, שמה הקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות, להחיות את העולם שהוא ברא, ואת כל האלמנטים שיש בו. אם הציפור עכשיו מצייצת, שאתם שומעים בחוץ, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן לה כוח ומנהיג אותה ומפעיל אותה. אין לה כוח מעצמה לצייץ. המחשבה האלוהית מתלבשת ומנהיגה את כל המציאות שבעולמות הבריאה, היצירה והעשייה לכל פרטיהם. ממש כפי שהנשמה מנהיגה את כל חלקי הגוף. אותו דבר. דוגמה לזה, נשמה בתוך הגוף שלנו. אם הנשמה חז ושלום לא מגיע לאחד מהאיברים, אז האיבר הזה כבר מתחיל למות, הוא חולה, הוא מת. כן, זה מתחיל חז ושלום תהליך של הידרדרות. הנשמה צריכה להגיע כל רגע, והיא מגיעה כל רגע לכל האיברים. אלא אם כן חז ושלום יש מחלה. וגם במחלה יש הגע של הנשמה לכל איברים. כלומר, מי שמחייב ומחבר את כל האיברים ומונע מהם התרכבות, כן, ריקבון, זה בגלל שהנשמה חיה בתוכם. כן, תוך כמה שעות חז ושלום גוף שאין בו נשמה, הוא מתחיל כבר להצריח ולהתרכב. כלומר, הנשמה היא מונעת את הריקבון הזה, היא תמיד בונה אחדות ומחיה את הכל. זה סוד גדול. כן, שהנשמה נותנת כל רגע ורגע ורגע את המנת האנרגיה לגוף כדי שיחיה.
זה גם לדומם, גם לרקות.
הכל. זה האלוהי. האלוהי מחיה את כל הטבע. כל רגע, ומחיה אותו ומטפל בו ומטפח אותו כל רגע, שהדבר הזה לא ייעלם. כלומר, המולקולות והמנגנונים, כן, עובדים כל הזמן, הקב' הוא מחיה אותם. תקח מיקרוסקופ, תגדיל פי אלף, ואתה תראה מה הולך שם בפנים. כן? אפילו בקניון מלכה אין פעילות כזאת. כן, מה שיש בפנים. בדבר שאתה חושב דומם. זאת אומרת, הכל זז כל הזמן. הכל בתנועה כל הזמן. כל העולם הזה תנועה. כי האלוהות שמתגלה בעולם הזה היא דורשת תנועה. כי זה חיים. אדם שהוא לא מניע את ידו במשך חודש ימים בגלל שיש לו גבש, אז השריר שלו, אם הוא לא מהר מחזיר אותו לפעילות, השריר הזה מתחיל למות. סכנה גדולה. למה? כי החיים דורשים פעולה. אותו דבר בנשמה שלנו. אדם שלא לומד תורה כמה שנים, זה כמו אחד ששם גבש על היד שלו כמה שנים. עד שיחזור, כן, השם ישמע אותו. לכן מי שלא לומד תורה, הוא מתנוון מבחינה נפשית, וחז ושלום אין לו חיים. הוא נקרא מת. לכן לימוד התורה הוא כל כך חשוב, כי הוא מחיה. עץ חיים היא למחזיקים בה. חיים. מכאן, כשם שעולם המחשבה מתלבש על כל המציאות של עולמות הבריאה, היצירה והעשייה, כן, זה עולם המחשבה שמהווה את כולם ומתלבש בהם, אותו דבר, כך עולם הרצון, שזה גבוה יותר, אמרנו איזה עולם זה? הרצון? אדם קדמון, כן? הוא עולם אדם קדמון, מתלבש על עולם המחשבה, על עולם האצילות, כן? אותו דבר. ואכן בספרו שער ההקדמות כותב האריז"ל, כל העולמות מקשרים במעציל. המעציל, כן, מקשר עולם עולם בעולם, עולם בעולם, עולם בעולם, והוא מחיה את כולם דרך כל הפריזמות האלה. ההבדלים בין האצילות לבין בריאה, היצירה והעשייה. מה ההבדל בעולמות? ההבדל העיקרי והמהותי בין עולם האצילות לבין הבריאה, היצירה והעשייה, הוא שהאצילות הוא מציאות נעלה שאור האינסוף התייחד בה עד שנעשית אחד. כלומר, אצילות זה אחד עם המעציל. ואכן עולם האצילות הוא אלוהות גמורה. אתה לא יכול להגיד שם הפרדות, אתה לא יכול לדבר שם על חילוקים, חלוקות וכו' וכו'. למרות שדיברנו על שפירות. פעולות עולם האצילות הן פעולות של עצמותו התברך. כלומר, איברים איברים שמגלים דבר אחד שלם, כולל. במילים אחרות, זוהי פעולה אלוהית ללא שותפים. זה נקרא אצילות. לעומת זאת, פעולת עולמות של הבריאה, היצירה והעשייה היא פעולה שמחוץ הלא התברך, כביכול, כן? זה דבר שהוא כבר גילוי החוצה. לפי שבעולמות הבריאה, היצירה והעשייה בא לביטוי גילוי נוסף של הרצון האלוהי. איזה גילוי נוסף? גילויה של מציאות המובדלת והמופרשת ממנו. למה הוא ברא מציאות כזאת? כדי לתת מקום לאחרים. כן, כי באצילות אין מקום לאחרים. זה הוא. אז אם הוא ממלא את כל הדבר הזה, אתה לא יכול לחיות בכלל. אז בעולמות בריאה, יצירה ועשייה יש מנגנון חדש, כן? כזאת בו הוא המציא, יש לו רעיונות בלי סוף, הוא המציא מנגנון כזה שהוא נעלם כביכול, ונותן לך להיות. הפירוש, כל ההערות היוצאות מתוך מסגרת עולם האצילות, ברגע שאתה יוצא מהאצילות, כן, הן שורשים לפעולה אלוהית, והרי השתלשלות הגילויים בתוך עולם האצילות הם בבחינת יש מי יש. בתוך עולם האצילות עדיין יש מי יש. אילה ועלול, אבל כאשר רצה הבורא יתברך להמשיך את תהליך ההשתלשלות והוציא את עשר הספירות של עולם הבריאה, אז אנו מתחילים לדבר על פעולות מסוג חדש. זה לא יש מי יש כבר. פעולות הכוללות הערות ונפרדים כאחד. כלומר, יש מאין, דברים שונים. השתלשלות שבעולמות הבריאה, היצירה והעשייה היא בחינת יש מאין. שהרי אין במהות הנבראים שבעולם הבריאה שום אלוהות. ולכן נקראים עולמות נפרדים, לפי שהם נפרדים מהאלוהות. כמובן, בפנימיות, הכל אלוהות, כן? אבל אנחנו חייבים לדבר באופן כזה כדי להבין את הדברים. זאת אומרת ש... נכון. עלמא דפירודה. מה זה עלמא דפירודה? כן? עולמות שהפירוד שולט שם. זה אומר שיש, רק אתה צריך לגלות את זה. אותו דבר, לכן אני פה מסייג את דבריו, ואומר שיש אלוהות בכל מקום, רק היא לא נראית. אז זה נראה לך לעין כאילו זה נפרד. תיזהר, תלמד. תלמד שאין דבר נפרד, אין דבר כזה. כן, אפילו אמן אמר את זה בלי להרגיש, כן, בנבואה. כן. ישנו עם אחד, אבל הוא מפוזר ומפורד. אבל הוא עם אחד. הוא אמר את זה, הוא אמר הוא עם אחד קודם כל, אחרי זה הוא אמר מפורד, כן, מפוזר ומפורד בין העמים. כלומר, מה שאתה רואה מפוזר ומפורד וכו' וכו', זה טוב ויפה, אבל עם אחד בהתחלה.
אבל למה הוא עם העם? גם בנגילה הוא אמר.
כן. כלומר, יש מציאות, גם פרו, הראשון.
כולם אמר.
עם. אבל בחיצוניות זה נראה כאילו הפרדות הפרדות, כמו באיברי הגוף. אתה רואה שהבוהן נפרדת מהאוזן. מה הקשר בין הבוהן שלי לבין האוזן? כן, שום קשר, אלא הנשמה שמחיה את כולם, את שניהם ביחד. היא המתווך, היא המקשרת, היא הדבק שבין שניהם. אז בעולם הנבראים שבעולם הבריאה שום אלוהות, ולכן נקראים עולמות נפרדים. לפי שהם נפרדים מהאלוהות, נמצא שההבדל העיקרי בין האצילות לבין הבריאה, כן, אנחנו נסיים עד למטה, היצירה והעשייה הוא בזה שכל המציאות של פירוד וריבוי הוא בעולמות הבריאה. זאת אומרת, יש ריבוי שם, פירוד, הבדלות. היצירה והעשייה לעומת אחדות מושלמת באצילות. בסדר? באצילות אתה לא יכול להתחיל להפריד באיברים, אתה רואה בלוק אחד, שם מתחיל לראות איברים איברים. ואכן אין לתאר דבר מהמציאות שבעולמות הבריאה, היצירה והעשייה בתואר אלוהות. לכן לא אומרים אלוהות בבריאה, מבריאה ומטה לא אומרים אלוהות. אצילות קוראים לזה אלוהות. אז בתואר אלוהות אי אפשר, ואם ירצה לייחס את עצמותו יתברך למציאות של הבריאה, של היצירה ושל העשייה, נאמר שהוא הבורא יתברך, הוא אדון עליהם, ולכן נקרא בשם אדנות, שם אדון. כלומר, אתה לא יכול להגיד שזה הוא, למרות שהכל הוא, אבל אנחנו עכשיו מדברים לאומתנו, ביחס למה שאנחנו מקבלים, אז הוא אדון לכל העולמות האלה. אז שם אדנות מופיע שם. וזה מורה שאינו מתייחד במציאות העולמות, ממש. אין ייחוד כמו שיש בעולם האצילות. אז אין הכוונה לומר חז וחלילה, הנה עכשיו הוא חוזר, כי הוא קצת דואג שלא נבין את זה כמו שצריך, שאין אור האינסוף מתלבש בעולמות הבריאה, יצירה והעשייה, כן, חז ושלום. שהרי כנאמר לאל, כל המציאות מאוחדת בבורא יתברך. אתה לא יכול להפריד, כן? בעצמות האינסוף. אז מה? אך ההתלבשות בעולמות הבריאה, היצירה והעשייה היא בבחינת נשמה לנשמה להם, והוא בהיעלם גם הוא בבחינת מסובב, כן, כל העולמות, מסובב כל העולמות. כלומר, שם בעולמות בריאה ומטה יש עניין של אדון על. פירוש הדברים, אור האינסוף מתלבש באצילות, והאור שבאצילות מתלבש בעולמות הבריאה, היצירה והעשייה, נמצא שאור האינסוף עובר כביכול שני מסכים עד שמגיע לעולמות אלה. כמו שאמרנו את זה מקודם, כן? עניין של ריבוי מסכים, כן? המעטת האור. לעומת זאת, הגילוי של אור האינסוף בעולם האצילות הוא בהיר וברור. כלומר, בעולמות האצילות יש לנו אספקלריה מהירה, ומבריאה ולמטה זה אספקלריה דלה נהר. כלומר, יש מסכים, מסכים, מסכים. ההסבר לכך הוא שהספירות של עולם הבריאה אינן זקות כמו ספירות האצילות של עולם האצילות, ומעבוד כאין מסך כמתואר לאל. ואכן עולם האצילות הוא מציאות ספירית ובהירה, עד כדי כך שלא יקרא עליה לא שם עשייה, לא שם יצירה ולא שם בריאה, כי מציאות זו זקה מאוד למעלה מכל האיכות והעצמות שבעולם הבריאה. אז משה רבנו מקבל משם. כן, ולכן בכל ביתי, עולם האצילות נאמן הוא. לא כן, כל השאר. שהם לא בכל ביתי. השם אצילות בא מן הפסוק, ואצלתי מן הרוח אשר עליך. על מי נאמר זה? מי מדבר אל מי? מי אמר למי? מה? ואצלתי מן הרוח אשר עליך. מי אומר למי?
אשר עליך.
למה אתם מורחים? בתורה קדוש ברוך הוא אומר למשה, אני נותן עכשיו ל-70 הזקנים
מהרוח
שלך, אני עכשיו נותן להם. זאת אומרת, מה זה? כן, ואצלתי מן הרוח אשר עליך, מהכוח שיש לך מהצילות, כן, ואצלתי, כן, ואכן, כן, אצלה מציאות זו מעולם האדם הקדמון, כן, הכל בא מלמעלה, כמובן, אבל משה רבנו מקבל וממנו מעביר לשאר. כזאת ברוך הוא לוקח. מהות עולם האצילות הוא 10 השפירות שבו. בספר יצירה קורא להם 10 שפירות בלימה. כן, מה זה עוד 10 שפירות בלימה?
בלימה.
או בלימה.
עכשיו.
זאת אומרת, נגד. כן, כשאתה בולם אתה גורם להתנגדות, ולכן אתה מגלה אור. אם אין לך בלימה, כן, אם זה לא 10 ספירות של בלימה, אז זה רק 10 ספירות של גז, אין בלמים שם. אם אין לך בלמים, אם אין לך 10 ספירות בלימה, אתה לא מקבל אור, אתה רק מקבל פיצוץ אחד גדול, אור ששורף הכל, כי אין לך מעצורים. אתם מכירים את הביטוי? הוא בלי מעצורים. מתקדם, מתקדם, שטורף הכל. זה לא בניין. ולכן אומרים לנו חכמים, ברמז, אם אין לך בולם, יש לך מבול. זאת הנוטיות. כן, אם אדם לא יודע לבלום פיו, לבלום מעשיו, לבלום רגשותיו, לבלום תאוותיו, אז הוא חז ושלום מביא על עצמו מבול, של כל מיני שטויות. ואז הוא הופך להיות גם עם תוספת ה, מהבול. בלי מהות כביכול, לפי שאין לנו מסוגלים להשיג עניינים אלה. אז פה הוא נותן פירוש אחר לבלימה, אני נתתי לכם עכשיו פירוש נוסף, אבל המושג הבסיסי של העשר ספירות בלימה זה בלי מהות כביכול. כן, בלי מה. כן, חלק הצבע לשניים. בלי מה. לפי שאין אנו מסוגלים להשיג עניינים אלה כלל וכלל. אבל זה הפילטר שלנו, זה השורש שלנו לכל העולמות. משם, בעזרת השם, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, בעזרת השם, בלימוד.